שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה בעין הזו, ויש לנו תוכנית מצוינת כי נמצאת איתנו כאן קודם כל הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אנחנו נענה כאן על שאלות, זאת אומרת אתם שואלים ואנחנו עונים, והפעם תשובות לשאלות המשונות באמת. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות, חלק מהשאלות כבר הגיעו אלינו, כמו למשל איך אוכלי נבלות לא חוטפים קלקול קיבה, וגם מדוע צריך פיפי כשקר, וגם איך זה שלפינגווינים לא קופאות הרגליים, ושלל שאלות שכבר קיבלנו. אתם מוזמנים לשלוח לנו מסרונים עם שאלות על עולם החי, השתלו כמובן שהשאלות תהיינה משונות, אלא מספר 055-966-3992, 055-966-3992. שלום לך ביולוגית ורד שפירה.
בוקר טוב.
טוב, בואי נשנה אווירה ואת הקצב של התוכנית, כי אנחנו עונים כאן על שאלות. אני מיד אבדוק בפייסבוק שלי האם אנשים כבר שאלו שאלות. בואו נתחיל מהשאלה הראשונה שכבר הגיעה אלינו. יוחאי פיטרובסקי שואל, איך זה שלפינגווינים לא קופאות הרגליים? הביולוגית ורד שפירה.
קודם כל, יוחאי זו שאלה מצוינת פשוט. כי הם באמת חיים, פינגווינים, כמו שאנחנו יודעים, חיים בקוטב הדרומי. אין פינגווינים בקוטב הצפוני, רק בקוטב הדרומי, חיים באנטארקטיקה. הם מגיעים בתפוצה
רגע,
שלהם.
רגע, היכן הם מתגוררים החברים?
באנטארקטיקה, בקוטב הדרומי.
הדרומי, אוקיי, הדרומי. בבקשה.
הם מגיעים בתפוצה שלהם עד ממש דרום אפריקה ודרום אמריקה, אבל אלה שחיים באנטארקטיקה יש להם בעיה רצינית של באמת, הם נמצאים בטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות. עכשיו, רוב הגוף שלהם מבודד על ידי נוצות, שזה בידוד מצוין כשאתה נמצא על היבשה ואתה יבש, והאוויר בעצם מבודד אותך מהסביבה. ויש להם גם שכבת שומן מאוד מאוד דבה שמבודדת אותם כשהם שוחים במים.
נשמע אבל שהם מסודרים כמעט עד למטה.
כמעט, אבל כפות הרגליים שלהם בכל זאת נשארות חשופות, ומשם הם עלולים לאבד חום. ואני אומרת עלולים כי הם מצליחים לעקוף את הבעיה הזאת.
כן.
על ידי כמה דברים. קודם כל, השרירים שמפעילים את הרגליים, אם אצלנו השרירים נמצאים ממש בכפות הרגליים כדי להזיז אותן, השרירים ששולטים על תנועה של כפות הרגליים נמצאים קצת יותר למעלה. כלומר, השרירים מוגנים על ידי חום הגוף.
השרירים שלהם, כך הגוף שלהם בנוי, שהשרירים שלהם מכוסים?
נכון, השרירים של כפות הרגליים מכוסים, בעצם הם נמצאים בתוך הגוף ומוגנים. החום לא הולך לאיבוד. דבר נוסף שהם עושים זה שהרבה מאוד פעמים רואים אותם נעמדים על העקבים, כלומר הם מבודדים את כפות הרגליים שלא יגעו במשטח הקרח הכפוף.
הם בכוונה עומדים על העקב?
על העקבים. כן, הם כדי ממש נשענים לאחור כדי לבודד שיהיה כמה שפחות מגע עם המשטח. אבל יש עוד דבר, כי אתה יכול לאבד חום לסביבה גם על ידי זה שדם הרי זורם בגוף, והדם מגיע אל כפות הרגליים ומעביר חמצן לכל מה שצריך, ואז הוא עולה בחזרה. עכשיו, אם הדם הזה מגיע חם ומתקרר, אז אתה בעצם מאבד חום מהגוף לסביבה.
והוא מתקרר במקרה של הפינגווינים?
זהו שלא, כי יש להם את המנגנון השלישי והמופלא מכולם, שזה מנגנון של זרימה נגדית. מה זה אומר?
זרימה נגדית, רגע, רגע, אנחנו מעכלים השעה המוקדמת, וכמובן מי שמאזין לנו בשידור החוזר בערב, השעה מאוחרת מאוד. כן, בבקשה.
זה מנגנון של זרימה נגדית, זה אומר שכלי הדם של אדם שעולה ואדם שיורד מלופפים אחד על השני. עכשיו, חום עובר ממקום חם יותר למקום קר יותר, אז דם שיורד למטה כדי למלא את כפות הרגליים בחמצן,
כן,
הוא בעצם מעביר את החום שלו לדם שעולה למעלה וכבר התקרר. כך שאדם שמגיע אל כפות הרגליים הוא קר יותר, אז הוא לא מאבד חום החוצה, אלא מעביר את החום חזרה לתוך הגוף, ואדם שעולה למעלה מהרגליים שיש בו פחות חמצן, יש בו, והוא עולה חזרה אל הגוף, הוא קר יותר, הוא מקבל את החום שלו מאדם שיורד, וככה החום בעצם נשאר כל הזמן בתוך הגוף של הפינגווין.
זה קצת כמו, לא אומר דוד שמש, אבל זה מין מנגנון צינורי כזה.
זה לגמרי דוד שמש, ואנחנו רואים את זה אצל הרבה מאוד בעלי חיים בעולם החיים.
זה לא קיים אצלנו.
זה קיים בצורה מוגבלת, כי אנחנו לא זקוקים לזה בצורה כל כך קיצונית. אז המנגנון הזה של זרימה נגדית קיים המון פעמים בעולם החי, ופינגווינים מן הסתם לקחו את זה לאקסטרים, כי התנאים שבהם הם חיים הם תנאים קיצוניים. אז זה, אלה הפינגווינים ש... וככה
רגע, אז בואי סכמי לנו את שלושת המנגנונים שלהם, ואז נעבור לשאלה הבאה, זה היה מרתק.
אז קודם כל, הנוצות והשומן מבודדים את כל...
נוצות ושומן, כן, זה משהו שהוא יעיל, אפקטיבי ומוכר בעולם החי, כדי להגן על בעלי החיים מפני טמפרטורות נמוכות.
שרירים של הרגליים שנמצאים בתוך הגוף, כדי לא לאבד את החום היקר כל כך לסביבה, יש להם אפשרות לעמד על העקבים.
הם נעמדים על
העקבים, וואו. לבודד את כפות הרגליים מהמשטח, וכמובן מגלון הזרימה הנגדית, counter current exchange, ככה קוראים לזה, זה הביטוי באנגלית.
צינורות הדם שלהם מלופפים בצורה כזו, שהם מתחממים ולא מאבדים חום.
הם משאירים את החום בתוך הגוף, והדם שמגיע אל כפות הרגליים הוא קר יותר, ולכן הוא לא מאבד את החום הכל כך יקר לסביבה.
וואו.
כן.
אגב, אני מוכרח להעיר הערה שהיא לא שלי, אלא דוקטור נעמה חריץ, שמדי פעם מגיעה לכאן,
כן.
והוא פגשה בהם והיא אומרת שהריח שלהם נורא. זה כמו ריח של לול, עופות והשפעה.
לכל דבר יש מחיר.
יש צד אפל פה ליצורים המאוד חביבים האלה.
מאוד חביבים.
כן, אבל כנראה שיש שם בעיית ריח. אוקיי, נעבור לשאלה הבאה, בואו נראה מה קורה בפייסבוק. הנה השאלות ממשיכות לזרום שלכם, תודה לכם על שיתוף הפעולה. השאלה הבאה היא של קרן בן נון ששואלת מדוע צריך פיפי כשקר?
גם זו
או
שאלה
כשאתה מצוין. מעל גיל 40, זה גם וגם.
אז זה גם שאלות
או
מאוד...
או כשאתה קר לך ואתה מעל גיל 40.
אבל באמת כשקר אנחנו באמת נורא נורא צריכים...
זה קשור, נכון?
זה מאוד קשור.
למה?
כי כשקר לנו, שוב, יש את כל העניין של הגוף, אנחנו לא רוצים לאבד את החום הכל כך יקר שאנחנו מייצרים לסביבה. אנחנו יצורים בעלי דם חם, אנחנו מייצרים את חום הגוף שלנו, אנחנו אוכלים ואנחנו... אנחנו מייצרים חום גוף.
מה זה אומר שאנחנו באמת בעלי דם חם?
היום כבר לא קוראים לזה דם חם, היום זה נקרא הומאותרמים ופויקלותרמים. הומאותרמים זה יצור שמייצר את החום של עצמו.
מי לא מייצר את החום של עצמו?
למשל, יצורים שפעם קראו להם בעלי דם קר, והם משווים את הטמפרטורה שלהם עם הסביבה, כמו זוחלים, כמו דגים.
אבל אין מצב שהם קופאים?
שאלה
מעולה. זוחל...
אם לא יתפתח אצלם מנגנון שמאפשר להם להישאר לא קפואים, אז הם קופים.
אז מה הם עושים? מה עושה לטאה כשקר לה? היא לא תוריד את הטמפרטורה בבית, תודה רבה, אני הייתי...
אז נשאל את זה אחרת. יש לטאות באנטארקטיקה? לא.
שאלה של הביולוגית ורד שפירה, בתגובה בעמוד הפייסבוק. לא.
לא, זוחלים קשה להם מאוד לחיות בתנאים כל כך קיצוניים, ואנחנו בדרך כלל, ושוב, בביולוגיה לא אומרים, אסור להגיד לא בביולוגיה, כי תמיד אתה תמצא את האחד שכן הצליח להסתגל.
האקסטרימופיל המרגיז, שחי ולא של הרגש ונושם במתכת.
אבל ליצורים בעלי דם קר, כמו שקראו להם פעם, פויקלותרמים כאלה שמאזנים את הטמפרטורה שלהם עם הסביבה, קשה מאוד לחיות באזורים בעלי טמפרטורות קיצוניות קרות. מאחר ואין להם אפשרות...
אל תיבא לי, אני מתקרב כדי לדייק את המיקרופון לכיוון הפה שלה.
בסדר גמור, לא להיבאל.
ואז...
או, מעולה.
עכשיו זה נשמע 88, כאן 88.
אוקיי. אבל נחזור למה צריכים פיפי כשקר.
כן.
כי שם היינו. אז בעצם גם אנחנו...
מה הקשר באמת בין מנגנון?
לא רוצים לאבד את החום הכל כך יקר הזה לסביבה, ואנחנו מבודדים את עצמנו ממש כמו נוצות, אנחנו מבודדים את עצמנו בסוודרים ובבגדים, כי פרווה כבר אין לנו מה לעשות. וכשקר לנו, הגוף שלנו מנסה לשמור על החום הכל כך יקר הזה, ולכן הוא סוגר את כלי הדם הקרובים לפני האור.
Okay.
הכלי הדם האלה נסגרים, כדי לא לאבד חום לסביבה, כי דרך נימי הדם אנחנו מאבדים חום. כשכלי הדם האלה נסגרים...
הוא מקווץ, זאת אומרת, הוא מקטין את שטח הפנים, או שהוא גם סוגר?
יש חלקים שממש נסגרים, ולא מגיע דם, וזה נסגר ונפתח לסירוגין, כי אתה בכל זאת צריך חמצן באזורים האלה. אבל כשנפח הדם, הנפח הכללי של כל הגוף, שמאפשר לדם להיות שם, הוא קטן, בגלל שחלק מכלי הדם נסגרים, אבל הדם עצמו נשאר, זו אותה כמות של דם, לחץ הדם עולה. עכשיו, כדי להחזיר את לחץ הדם, בגלל שיש לך את אותה כמות של דם, על נפח יותר קטן, בגלל שחלק מכלי הדם נסגרו.
כן.
אוקיי? עכשיו, כשלחץ דם עולה, הגוף מנסה לאזן אותו בחזרה, ואת זה הוא עושה על ידי פינוי נוזלים. עכשיו, פינוי הנוזלים הזה, זה בדיוק הצורך שלך ללכת, לפנות את השלפוחית מנוזלים, כדי שלחץ הדם יתאזן...
לאזן את לחץ הדם שעולה כדי למנוע אובדן של חום?
הלחץ אדם עולה בגלל כדי למנוע אובדן של חום, והפינוי של הנוזלים הוא כדי לאזן חזרה את לחץ אדם.
וואו.
אז זה הגיוני?
אז מה זה אומר? שאין קשר לשתייה לפני השינה? פשוט עדיף לחמם את הגוף?
זה כל כך מורכב. זו ביולוגיה.
כן, זאת אומרת, יש הרבה דברים שמעורבים בזה, אבל כן יש קשר באמת בין...
כן, בהחלט. זה לגמרי ביולוגיה, וכשקר לנו, אנחנו כן, אנחנו צריכים ללכת לעשות פיפי כדי לאזן באמת את לחץ הדם. עכשיו, קוראים עוד הרבה מאוד דברים כשקר לנו. אנחנו, יש לנו צמרמורות ויש לנו אור ברווז.
שמהו אותו אור ברווז באמת? מדוע זה נגרם? הרי זה לא ממש משנה משהו מהותי באור שלנו, לא?
כן ולא. כי יש כאן זה קיבוץ של שרירים שנמצאים בבסיס השערה.
כן.
והקיבוץ הזה של השרירים הוא בעצם מייצר חום. כי יש כאן קיבוץ והרפיה של שריר. עכשיו, ברגע שזה ממש איזושהי פעילות גופנית ברמה מאוד 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 קטנה, והייצור של החום, אם משווים את זה למצב הרגיל של האור, אתה מייצר פי 5 יותר חום אם במצב רגיל.
וואו.
כלומר, יש כאן עניין של לנסות להחזיר את החום הזה לגוף, לייצר יותר חום, בגלל שאתה מאבד כרגע הרבה מאוד חום לסביבה.
וואו, לא ידעתי שחום גוף זה משהו כך יקר ברמה הביולוגית.
זה מאוד מאוד יקר.
מאוד יקר.
כי קור זה דבר מסוכן.
כן.
ברגע שאתה החי קופה, אתה החי הוא כולו מלא נוזלים, אתה החי קופה זה יהפוך לקרח. בקרח, ברגע שהוא הופך להיות גבי של קרח, יש בו קוצים, הוא מפנצ'ר את התא החי,
אז זהו, את כרגע מדברת על תופעה שבעצם מסבירה או עונה על השאלה, מדוע אנחנו לא מסוגלים להקפיא את עצמנו ואז להפשיר את עצמנו.
נכון.
למה זה, אם כבר דיברת על זה?
בדיוק מאותה סיבה, כי אנחנו יודעים להקפיא, אנחנו לא יודעים להפשיר. אנחנו לא יודעים עדיין לגרום לזה שהתאים האלה יפשירו ויחזרו להיות שלמים. עכשיו, יש בעלי חיים שכן יודעים, כבר דיברנו עליהם בעבר, שכן יודעים להקפיא את עצמם ולהחזיר את עצמם לחיים.
כן, לא הרבה, אבל יש כאלה.
ויש, והם צריכים לעשות את זה על ידי שינוי החומרים שנמצאים בתוך התא, לחומרים שלא קופאים כל כך מהר. למשל, תמיסות מרוכזות של סוכר, או חומרי אנטיפריז שונים ומשונים, שמאפשרים לתא החי אחר כך לחזור ולהיות פעיל.
זאת אומרת שבעתיד הצופה שכן נוכל להקפיא את עצמנו באמצעות תמיסות אלו או אחרות. לא חשוב שמות, אלכוהול.
בביולוגיה לא אומרים לא.
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 לא. עכשיו אני רק אשאל שאלה אחרונה בהמשך למה שאמרת, ואז נעבור לעניין הבא. תזכרת את נושא הדם חם, דם קר, כשכבר לא קוראים לזה כך. נכון? זה לא מדויק כמובן. אבל אמרת שלתאה למשל לא מסוגלת לייצר חום, אלא היא חייבת מקור חיצוני כדי להתחמם. וכולי.
נכון.
אז בואי נדבר לרגע על הדינוזאורים שהם ספק לטעה, ספק אוף או ציפור.
וגם ספק עם בעלי דם חם או דם קר, כמו שקראו לזה פעם.
כן.
כי גם כאן זה לא חד משמעי, והיום מדברים על הרבה מאוד דינוזאורים כבעלי דם חם. כלומר, זה לא מנגנון זהה למה שאנחנו רואים היום, אבל זה בהחלט משהו שהוא יותר בכיוון של דם חם מאשר הלטאות הקלאסיות שאנחנו רואים בזוחלים שחיים סביבנו, והם בעלי דם קר.
טוב, אז זה היה מרתק. אתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו עוד מסרונים עם שאלות על עולם החי, 055-966-3992, או החיוג המקוצר, 055-966-3992, או לכתוב תגובה בעמוד הפייסבוק שלי, דודו ארז, תחת התמונה שלי עם ורד שפירא ושאר הצוות שהצטלם איתנו. ואנחנו עוברים לחיידקים שמסוכנים לא רק לנו אלא גם מסתבר לעצים. בדרום איטליה אלפי דונמים של עצי זית הושמדו על ידי חיידק חדש שפוגע שם בעצי זית עתיקים. חיידק שנמצא ככל הנראה גם בספרד גם בצרפת, יש חשש שהוא יגיע לישראל. אנחנו ננסה להבין מאיכן הגיע החיידק הזה, האם בכלל לעצים יש מערכת חיסון, האם אפשר לייצר תרופה לאותם עצים. אנחנו רוצים לומר שלום למי שכתב על החיידק הקטלני הזה לא אצלנו אלא באתר Ynet, דוקטור אופיר בהר מהמחלקה למחלות צמחים וחקר אסבים, ממכון וולקני. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
הקדמה ארוכה, בוא ספר לנו מה קורה באיטליה.
מה שקורה באיטליה זה כמו שאמרת בהקדמה, הגיע לשם חיידק שלא היה שם לפני כן. האמת היא שהחיידק עצמו הוא לא חיידק חדש למעשה, זה חיידק שמוכר בעיקר ביבשת אמריקה, צפון אמריקה ודרום אמריקה.
כן.
אבל ביבשת אירופה הוא חדש. אנחנו לא יודעים להגיד מתי בדיוק הוא הגיע לאירופה, לדרום איטליה, אבל אנחנו מתחילים לראות את ההשפעה שלו לפני משהו כמו 4 שנים, ומאז ההתפשטות שלו והנזק שהוא גורם היא ממש הרסני, וכמו שאמרת, מיליוני עצי זית, במיוחד עצי זית עתיקים בני מאות שנים, נפלו קורבן לחיידק הזה, ובינתיים המחלה רק הולכת ומתפשטת גם באיטליה וגם למדינות שכנות, כמו שהזכרת, צרפת וספרד. ספרד.
עכשיו, החיידק הזה מסוגל לפגוע גם בנו, בני האדם, או רק בעצים? זאת אומרת, יש מה לחשוב שלא לשמן הזית שאנחנו מייבאים מאיטליה?
לא, אין מה לחשוב, אין חשש לחיי בני אדם. החיידק הזה הוא חיידק גורם מחלה בצמחים, ולא בבני אדם. ככה שאנחנו מבחינתנו מוגני, אין לנו שום חשש מפני החיידק הזה.
אוקיי, עכשיו, אני מנסה להבין, איך החיידק הזה עובר מעץ לעץ? איך מדביקים עץ אחד מדביק את משנהו? ואז נדבר על מערכת החיסון, אם היא בכלל קיימת אצל עצים. אבל בוא נדבר באמת על תהליך ההדבקה.
אוקיי, אז זו שאלה מצוינת. החיידק הזה אולי מעט יוצא דופן מחיידקים גורמי מחלות אחרים בצמחים, כי הוא מועבר באופן ספציפי על ידי חרק מסוים, על ידי ציקדה קטנה.
די! על ידי חרקים?
כן, בדיוק.
מה זה המגפה השחורה 2?
באופן בלעדי על ידי חרקים. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו יודעים, הוא לא מסוגל לעבור מעץ לעץ בדרכים אחרות. זאת אומרת, לא על ידי רוח, לא על ידי גשם, לא על ידי מגע, אפילו בין עץ לעץ, אלא אך ורק על ידי אותו חרק שרוכש אותו. עכשיו, אותה ציקדה, היא ניזונה מצינורות ההובלה של העץ. לעץ יש צינורות הובלה שמובילים את הנוזלים, את המים מהשורשים, אל הנוף למעלה, אל העלים. והחרק הזה יש לו מעין חדק, מעין קשית. הוא מזריק לתוך אותם צינורות ושואב מתוך אותם צינורות את הנוזלים, ומשם גם את חומרי ההזנה שהוא צריך לגדילה שלו. והיות והחיידק נמצא באותן צינורות, החיידק שואב גם את החיידק, החרק שואב גם את החיידק, וברגע שאותו חרק ילך ואיזון מעץ בריא, תוך כדי ההזנה הוא גם יפריס לתוכו אותו חיידק שהוא הרגע רכש מהעץ הקודם, וככה בעצם מתבצע המעבר מעץ לעץ. בעוד שבהרבה מקרים אחרים, החיידקים יכולים לעבור גם בהרבה דרכים אחרות, כמו שאמרתי, על ידי רוח וגשם ומגע פיזי בין עץ לעץ. אבל במקרה הזה זה אך ורק על ידי חרקים.
שוב אנחנו מגלים שהחרקים הם אויב רב עוצמה. מדוע לא פוגעים בכולם ומשמידים את כולם? נדבר על זה כמובן, זה כבר שאלה לפוליטיקאים. אבל בוא נדבר על מערכת חיסון של עץ, כי אני מודה שאתמול ניסיתי לבדוק, לא היה לי מושג האם לעץ יש איזושהי דרך ביולוגית להתגונן מפני מחלות, מפני חיידקים, וירוסים?
אז כן, בוודאי, ממש כמו לבני האדם, גם לצמחים יש מערכת חיסון, אמנם מעט שונה, אבל במקרים מסוימים גם מאוד דומה, ומערכת החיסון הזאת באופן כללי היא מאוד יעילה. סך הכל הצמחים ממש כמונו, כן, הם נחשפים באופן תדיר לאלפי גורמי מחלות, לפטריות, לחיידקים, לווירוסים שנוחתים עליהם באופן תדיר כל הזמן, ואת רובם מערכת החיסון של הצמח מצליחה להדוף. אבל במקרים מסוימים יש חיידקים או גורמי מחלות אחרים שיודעים, בוא נאמר, לעקוף את מערכת החיסון של הצמח ומצליחים לגרום למחלה. ממש כמונו, זאת אומרת, אנחנו גם חשופים להרבה גורמי מחלות, את רובם מערכת החיסון שלנו מצליחה להדוף, ואת אלו שלא מתפתחת מחלה, ככה גם בצמחים.
טוב, די מדהים. עכשיו, החיידק הזה הוא פשוט, מה החיידק עושה בדיוק לעץ, אם תוכל להיות יותר ספציפי?
כן. זאת אומרת, אז כמו שהזכרנו, החיידק הזה נמצא באותן צינורות הובלת נוזלים של הצמח.
כן.
אז בתוך אותן צינורות, החיידק, ככל שהוא גדל, הוא מתחיל ליצור אגרגטים, התלכדויות של חיידקים שהולכים וגדלים בתוך אותן צינורות. עכשיו, דמיין לעצמך צינור שמוביל מים, ובתוכו, כן. בוא נאמר, איזושהי התלכדות של חלקיקים שיוצרת חסימה, וככל שהחלקיק הזה הולך וגדל יותר ויותר, אותן צינורות הולכים ונחסמים. עכשיו, זה נכון שחיידקים קטנטנים הם בגודל של מיקרונים, אבל גם אותן צינוריות הובלה הם גם צינורות מיקרוסקופיים.
וואו.
אז ברגע שהחיידק גדל למסה מספיק גדולה, מעבר הנוזלים מהשורשים כלפי העלים נחסם, ואז מתחילה התייבשות של העץ, כי בגלל שלא מגיעים נוזלים, ובהתחלה זה מתחיל מאזור מסוים, ולאט לאט עם ההתפשטות של החיידק בעץ, ההתייבשות מתפשטת לכל העץ, עד שהעץ בסופו של דבר מת.
והאם אנחנו, בני האדם, מסוגלים לפתח תרופה או סוג של אנטיביוטיקה נגד אותו חיידק? או סתם איכשהו לעצור את הציקדות המרושעות האלה?
אז נכון, מה שאמרת הוא נכון. הניסיון לעצור את הציקדות זה אולי הדבר הראשון שבני האדם נוטים לעשות, כי סך הכל יש הרבה מאוד חומרים כימיים כנגד מזיקים שונים, חרקים, וזה מה שמנסים לעשות, אבל היעילות של הפעולה הזאת היא מוגבלת. כי גם אם חומר ההדברה שלך, נאמר, הוא מאוד יעיל ומצליח לקטול אולי 90%, כן, מאוכלוסיית החרקים, עדיין יש 10% שבמקרה של איטליה, 10% זה המון, כי אותו חרק שמפיץ את המחלה הוא מאוד מאוד נפוץ שם, אז אותם 10% עדיין יכולים ביעילות די גבוהה להמשיך להעביר את המחלה. אז הפתרון הזה הוא פתרון חלקי, מה גם שהפתרון הזה כמובן לא עוזר להבריא עץ נגוע.
אז מה עושים?
לגבי טיפול באנטיביוטיקות או חומרים אחרים, אז קודם כל יש הרבה מחקר על העניין הזה, על איזה חומרים אפשר לפתח כדי לנסות להבריא עץ נגוע. במקרים מסוימים, לא במקרה הזה באיטליה, אבל במקרים מסוימים כן מאשרים שימוש ממש של אנטיביוטיקה כנגד חיידקים, אבל השימוש הזה באנטיביוטיקה יש בו גם סיכונים נוספים, ולכן לא ממהרים להשתמש בו, בעיקר מחשש של התפתחות של עמידות כנגד אותה אנטיביוטיקה באותם חיידקים, ואז האנטיביוטיקה הזאת כמובן מאבדת את היעילות שלה לחלוטין.
טוב, אני משער שאם העניין הזה היה נדון בתוכנית אקטואליה שהיא לא מדעית, הכותרת הייתה בקרוב מחיר שמן הזית יעלה, נכון? זה ככה היום מציגים את זה, אני משער.
כן, יכול להיות בהחלט. בוא נגיד, כרגע, כן, ספרד היא יצרנית השמן הגדולה, המחלה אצלה עדיין לא תוקפת שם בחומרה כזאת גדולה את הזיתים, אלא דברים אחרים. אבל באיטליה בהחלט כן, יש פגיעה מאוד מאוד משמעותית, וחשוב להזכיר גם, זה נזכר גם בכתבה בקצרה, שהפגיעה בזיתים באיטליה, מעבר לפגיעה הכלכלית, היא גם פגיעה תרבותית מאוד קשה. דרום איטליה זה אזור שהוא כולו, זה כמו יער זיתים אחד גדול של עצים בני מאות שנים, שעוברים מדור לדור, ביניו לבין וכן הלאה, ופתאום מגיע אותו חיידק, שפשוט מחסל את אותם עצים ותיקים לפני מאות שנים.
וואו.
והתסכול שם הוא מאוד מאוד, מאוד מאוד גדול.
טוב, זה היה מרתק. אני רוצה להודות לך, דוקטור אופיר בהר, מהמחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים ממכון וולקני. תודה רבה לך.
תודה לך.
ואנחנו נזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו, לשלוח מסרונים, כמובן שאלות כמה שיותר משונות לביולוגית ורד שפירה, 055-966-3992. יש לנו כבר כמה שאלות שנשלחו אלינו, מיד נענה עליהם, גם על שרשרת המזון וגם על הקנאביס, מיד תצטרכי להתמודד עם זה. שימו לב, מי הגיע לכאן, מי נכנס לאולפן, הנה האנדר, הוא זה שירמז על בועחה. יש עוד אחד כזה, ואז נציג אותך. זהו. ועכשיו פינת העתידנות שלנו, הרהורים על מה שצפוי לקרות בעתיד. כשנהיה באזור, וגם כשלא נהיה באזור, וכבר נמצא איתנו כאן איש הפוטורה וההרהורים, דוקטור אושי שוהם קראוס, איש הפוטורה והעתידנות המעשית בעסקים ובארגונים, שלום לך.
שלום דודו, באמת זה נראה לי דרך יותר טובה להציג את מה שאנחנו עושים באמת, שאנחנו מערערים וחושבים.
כן, נכון, זה אלה עירובים.
לא מספרים על חידושים טכנולוגיים ודברים
מהסוג הזה. כן, כי כשבן אדם שומע על זה שאתה מרצה על העתיד, הוא מצפה לשמוע בעתיד יהיה רובוט, ולא יצטרכו מתווכים ולא יצטרכו רופאים, אבל זה לא סתם.
לא,
אני עושה... אתה עוסק בשאלות גם מוסריות.
לא, מה שאני עושה זה דבר אחר. אני משתמש בכלים של תחום העתידנות, סכמות חשיבה ודברים מהסוג הזה, כדי לנסות למצוא מודלים חדשים, צורות שלטון חדשות, צורות ניהול חדשות, ועושה דברים מסוימים עם טכנולוגיות בדיוניות. אני לוקח טכנולוגיות שלא קיימות, כאלה אולי שאמורות להיות קיימות בעתיד או סתם מדומיינות, ומנסה להסיק מתוכן איך יכולה להיראות חברה שטכנולוגיה כזאת נמצאת בה. זה, זה, זה הדברים. כלומר, נגיד בקורסים שלי, אני באמת לא מספר על... יש המון דברים נורא מעניינים שאני לא מדבר עליהם, למשל נאנורובוטים שמחליפים את מחזור הדם וכל מיני כאלה דברים.
מה עם זה?
לא,
באמת, הבטיחו לנו נאנורובוטים, אין כלום. יש בדיקות דם עם אותה האחות בקופת חולים שלוקחת, כואב, הכל רגיל. הבטיחו בלי מחט, בלי זה... לא מכוניות מעופפות, לא שום דבר, עדיין תרופות מאז שאני ילד, אנטיביוטיקה, אקמול, לא חשוב שמות של מותגים.
אפילו באותו טעם.
למרות שהאמת שתחום התרופות התפתח מאוד, יש תרופות ביולוגיות וכו', אבל כן.
מה שרציתי לשאול היום, או לנסות לחשוב היום, איך ייראה העולם כשיתאסף המון המון ידע עלינו, כבר היום יש המון מידע עלינו, ובעצם השאלה שמעניינת אותי זה מי ישלוט במידע עלינו.
יש מישהו ששולט, הרי כל עניין האינטרנט הוא שזה, אין שולט אחד.
אז זהו, זהו בדיוק.
מלבד כמובן גוגל.
בדיוק. אז
מי שממפה את המידע פתאום הפך להיות זה ששולט בו.
בדיוק. אז קודם כל מצטבר המון המון מידע כבר היום עלינו. אני חושב שכמעט כולם כבר יודעים את זה, איפה היינו כשאנחנו מדברים בטלפון, מה אנחנו משלמים למס הכנסה, איזה כדורים אנחנו לוקחים, איפה היינו, לאן באנו וכולי וכולי. הדברים האלה מצטברים עכשיו בחברות הגדולות. אבל מה יקרה נניח אם המדינה תשתלט על הדבר הזה? קודם כל אני גם כמובן מדבר על עתיד שבו אפשר יהיה לדעת המון דברים על מה שקורה לנו בתוך הגוף, על הנשימות שלנו, על מערכת העיכול שלנו.
בקיצור, הפרמיות לביטוח הבריאות יהיו יותר גבוהות.
או יותר זולות, או יותר זולות.
איכשהו זה תמיד יותר גבוה, איכשהו משתמשים תמיד מהמידע הזה נגדנו.
לא בהכרח, דווקא אם כבר מדברים על זה, אני יודע שבחוץ לארץ יש ניסויים עם, שמחברים כל מיני חיישנים למכוניות חכמות.
כן.
וזה עוקב, מנטר אחרי הנהיגה. ובהתאם לזה אפשר לעשות הנחה לבעל הפרמיה. אבל אני לא מדבר על זה. מה שמעניין אותי זה באמת השאלה של מי מחזיק במידע האדיר עלינו.
מחזיק או קורא אותו, כי יש גם הרבה שמדברים על קריאת מידע והעסקתו, אבל מעניין.
נכון.
מישהו עשוי להחזיק במידע הזה?
מישהו עשוי להחזיק, ואז השאלה איך הוא יפעל. וזה מה שמביא אותי למה שנקרא מדינת החכמים. אנחנו הרי חיים במדינה דמוקרטית, יש המון משמעויות למושג דמוקרטית, אבל מדינה חופשית וליברלית נגיד.
נכון.
אבל אחד מהמודלים בהיסטוריה האנושית הוא דווקא מדינה של חכמים, ששולטים בחכמים, שיודעים את הכל.
זאת אומרת, החכמים הם השולטים, יש איזושהי אליטה אינטלקטואלית ששולטת בעם.
כן, זה המודל של אפלטון למשל, שהוא מדבר על זה שפילוסופים במרכאות ישלטו, יחיו בקומונה, אפילו סקס יעשו בהגרלה בשביל שלא יהיו להם אינטרסים פרטיים, והם ישלטו בשביל כולם.
השאלה, איכשהו נשמע לי תוכנית שנשמעת אולי לרגע על הנייר טובה, אבל על הפנים. איכשהו הכוח של ההמון, איכשהו דמוקרטיה זה משהו שעובד.
אוקיי.
אבל אוקיי, אבל זה תרגיל מעניין.
בוא נלך אבל באמת לסיכון שיש, אם יש כל כך הרבה מידע, ויש אנשים שמנהלים אותו, עד כמה הם יכולים להתפתות, לשלוט ולהנדס את החברה. והחברה הזאת שאפלטון מדבר עליה, של החברה חכמים מנהלים אותה, התגלגלה במאה ה-20 לאיזושהי קבוצה שקראו לה טכנוקרטים, שהם טוענים שאת השוק החופשי ואת הניהול הדמוקרטי,
כן,
צריכים להחליף מהנדסים ומתכננים. אלה אנשים שצריכים לשלוט. אז זה כיוון אחד שאנחנו יכולים ללכת
אליו. שזו מחשבה שבאמת גם הייתה בעבר, שבמקום לתת לעם להחליט מי ישלוט, קבוצה מומחים, של אינטלקטואלים, כן, מקצוענים, אנשי מקצוע ישלטו, קצת כמו שעושים עם, למרות ששר זה למשל מינוי פוליטי, אבל יש לו הרבה מאוד כן, יועצים
בדיוק,
מקצועיים.
בדיוק, היועצים נכון. האלה הם הטכנוקרטיים.
שוב, הדבר הזה הוא היה תרגיל אינטלקטואלי, הוא כמובן לא פרקטי, והדבר הזה גם, להערכתי כמובן, לעניות דעתי, נדון לכישלון, אבל זה תרגיל אינטלקטואלי מאוד
אבל
מעניין.
נניח באמת רחש כזה דבר, והמדינה שולטת ומחזיקה אותנו ומהנדסת את הכל. נניח שהדבר הזה לא טוב. יש לי שאלה, כדי להימנע מזה, היית מוכן למשל שכל המידע על כולנו יהיה חשוף לכולם? אני מסביר את עצמי?
כן.
יש אפשרות אחת בצד אחד קיצוני לצורך החשיבה של המדינה יהיה את כל המידע והיא תנהל ותהנדס את החיים שלנו. דרך אחרת להילחם בזה זה פשוט לפתוח את הכל לציבור, כולם ידעו בדיוק הכל עליך ואתה תדע הכל על כולם.
איכשהו נשמע נכון כן שתהיה איזושהי פרטיות, לא? למרות שאתה יודע, מצד שני יש אנשים שאומרים, אם אני לא עבריין, לא מתכנן לשדוד בנקים וכו', מה אכפת לי שידעו עליי איפה למדתי ומה הסוג דם שלי?
Okay.
אבל ודאי יש לזה מחיר, אני משער, לא?
יש לזה מחיר, וגם לא מדובר על הדברים הבסיסיים האלה, מדובר על כמה אתה מרוויח,
כן.
ומה המצב המטבולי שלך, וכמה זמן יהיה לך לחיות, המון 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 דברים, והשאלה מה יקרה...
כמה אני מרוויח, אין לי בעיה, המצב המטבולי בעיה. Okay. זה כבר עד כאן.
בסדר.
אבל מעניין.
אוקיי.
Okay. זהו.
זהו.
זה היה הרהור.
זה היה הרהור.
מעניין. טוב, למזלנו היום המידע כמובן חשוף לעיני כל, והוא פלטפורמה מצוינת בין היתר לפושעים שמסוגלים לכרות אותו. אתמול בדיוק דיברנו על אנשים שמשמשים במידע ברשת כדי לבצע פשעים סביבתיים, למשל לצוד בעלי חיים נדירים וכולי, באמצעות מידע וניטור אותם בעלי חיים שכבר יש GPSים שמכוונים אליהם וכולי. מעניין.
טוב.
טוב, הצלחת לטלטל אותנו נפשית ופיזית. נזכיר את מספר הטלפון לשאלות לביולוגית ורד שפירה מסרונים, בבקשה, 055-966-3992, 055-966-3992, או כתגובה לתמונה שלי ושל ורד שפירה בעמוד שלי, דודו ארז, הוא גם בעברית וגם באנגלית, בפייסבוק, למי שמכם ממש שולט בפלטפורמה המאוד חדשה הזו שנקראת פייסבוק. בואו נתחיל עם שאלות של מאזינים דרך הפייסבוק, וגם דרך מסרונים. טוב, ליאור שואל, האם ג'וקים עושים קאקי? מה את אומרת?
ברור.
אוקיי, סליחה, נשמע שנפגעת.
לא, ברור כן? שכן. כן.
חרקים בכלל? כי אני יודע שלמשל, ציפורים למשל, לא עושות פיפי, אלא זה משהו משולב כזה, לא?
אז צריך להבחין מאיפה זה מגיע, ומה זה כל אחד מהדברים, ונחדד את זה שוב, כי כבר דיברנו על זה בעבר. כל יצור חי, כל יצור שיש לו תא, כל תא חי, יש בו המון 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 תהליכים שקורים בתוכו. תוצרי הלוואי של התהליך הזה צריכים להיות מפונים החוצה.
זאת אומרת, גם תא אחד, גם חיידק?
כן, יש תרכובות חנקן, בעקבות פעילויות מטבוליות, יש תרכובות חנקן שצריכות לצאת החוצה, והחומר הזה שיוצא החוצה, בסופו של דבר, אצל יצורים מורכבים יותר, גדולים יותר, מפונה החוצה דרך מערכת הובלה, וזה פיפי. שזה תוצר לוואי של פעילות מטבולית בתוך התאים. כל יצור חי שגם אוכל משהו מבחוץ ומעכל את המזון הזה, גם צריך לפנות החוצה איכשהו את מה שהוא לא ישתמש בו. כן. מה שהגוף לא ישתמש בו, וזה קאקי. ולכן, אם ג'וקים אוכלים, ג'וקים גם עושים קאקי.
ואפשר, זה נמצא אצלנו בבית, זאת אומרת, זה משהו שאני יכול לראות, משהו, נקודות
כן,
קטנות
כן, כאלה? כן, אתה יכול לראות הרבה מאוד פעמים, אפשר לראות נקודות קטנות, או יש כל מיני צורות. אצל איזופודים, למשל, זה ממש קוביות קטנות ריבועיות כאלה, מאוד מאוד מסורטטות יפות.
מה אותו בעל חיים שהזכרת? או מיד נעבור לשאלה הבאה?
אורי כדורי?
אורי כדורי, חביות.
חביות.
נשמע כמו משחק אסוציאציות שלא מוביל אותי לשום תמונה של שום בעל חיים.
מתכדרר כזה על עצמו. שזה בעצם אלה סרטנים קטנים, לא קיפוד.
הנה, ענת רחל אור, אגב, הוסיפה לי מידע, ועשתה, זה עם הזה. תודה רבה, אז זה עזר לי מאוד.
אפור כזה, עם פסים.
אוקיי, אפור עם פסים, כזה מתכדרר. אוקיי, נעבור לעוד שאלה, בבקשה. איך אוכלי נבלות לא חוטפים קלקול קיבה? הנה, זו שאלה של יוחאי דורה. חזרנו לציפורים, בבקשה.
זה באמת מאוד משונה. זאת אומרת, הם אוכלים מזון מאוד מאוד רקוב.
כן, בעלי חיים אוכלים לכלוך, מה, אני רק אוכל במסעדה הודית, אני מקיטן שם.
הרבה פעמים נגוע בחיידקים שמפרישים טוקסינים מאוד מאוד מסוכנים לכל השאר.
אז איך זה שאנחנו כל כך רגישים?
אז דיברתי על זה קודם עם דוקטור רושי שום קראוס, שבעצם בטבע אפשר לאכול הכל. ויש לך יתרון אם אתה יודע לאכול משהו שאחרים לא יודעים לאכול. כלומר, יש לך יותר מזון, כי אף אחד אחר לא נוגע בזה. יש כל הזמן תחרות על משאבים, כל הזמן תחרות על מזון בטבע. אם אתה מסוגל לאכול משהו רקוב שאף אחד לא רוצה, זה מעולה לך.
ניצחת.
עכשיו, איך בכל זאת אתה מגן על עצמך? איך האבולוציה מגנה עליך מפני כל הדבר המלוכלך והמסוכן הזה? אז אצל נשרים למשל...
כל מיני פגרים, כל מיני גופות, הרי זה מגעיל.
נכון, אז אנחנו מכירים יונקים, למשל, שזאבים ותנים, שבאמת נזהרים, כשזה יותר מדי רקוב, הם כבר לא נוגעים.
כן, גם להם יש גבולות.
אבל אנחנו רואים נשרים שאוכלים דברים באמת במצב ריקבון מאוד מתקדם, ויש להם כמה מנגנונים. אחד באמת מדברים על זה שאין להם נוצות על הראש, הם קרחים, ולכן הם לא מתלכלכים ולא מזהמים את עצמם. מנגנון שני זה שיש להם חומצה מאוד מאוד מאוד, מאוד חומצית. סליחה, קיבה מאוד חומצית.
אבל גם לנו בקיבה, מיצי הקיבה הם בחומציות, יש הטונים 2, נכון? כשנזכיר את סולם ה-PH מ-1 עד 14, 7 זה באמצע, מים.
נכון, אצלנו זה בין 1 ל-2.
החומצי זה 1 מאוד, הבסיסי זה 14.
נכון, ואם אנחנו מדברים על אצלנו בקיבה, זה בין 1 ל-2. אבל אצל נשרים זה בין 0 ל-1, אבל בגלל שזה סולם שהוא סולם לוגריתמי, אם אנחנו זוכרים...
כן, סולם לוגריתמי, רגע, עכשיו את מחדשת לי, לא ידעתי.
אז זה פי 10.
די, פי 10 מי היה מאמין. סולם לוגריתמי, הכוונה היא שכל עלייה בדרגה אחת היא פי 10, כמו ריכטר למשל, סולם ריכטר. זה 1:10,100.
נכון.
זאת אומרת, בסולם ריכטר בין 6 ל-7 זה פי 10.
אז סולם ה-PH, כל מספר זה בעצם...
אגב, אתם לא שמעתם כרגע את קולו, כי משום המיקרופון לא היה פתוח, אבל זה היה קולו של יונתן גטליק שעבר. יודעת שמיד נכבד אותו בכניסה על פי החוזה שאנחנו
נחויים. אבל זה נהיה יותר מגעיל אפילו.
וואו, מה?
כן, כי זה לא מספיק שזה מאוד מאוד חומצי וזה קוטל את חלק מהחיידקים. חלק מהחיידקים זה גם לא קוטל והם מפתחים עמידות עם הזמן, אבל יש עוד קטע,
כן.
כי עם הרגליים כן דורכים בתוך כל הזוהמה.
אז איך הם שורדים? אנחנו צריכים להתקלח 3 פעמים ביום, שטוף ידיים, אז יש לה בית חולים.
אז אמרנו שזה נהיה יותר מגעיל, ומה שהם עושים זה שהלשלשת שלהם, אותה תערובת של פיפי וקקי ביחד שיש אצל ציפורים, היא גם מאוד מאוד חומצית.
אז הנה גם למדנו שלציפורים אין פיפי בנפרד, נכון? זה ביחד.
זה ביחד, ולכן תוך כדי שהם אוכלים, הם גם עושים לעצמם על הרגליים.
את הצרכים? כן. וכך מנקים את עצמם?
וכך מנקים בגלל שזה מאוד מאוד חומצי.
אני לא מאמין, הם עושים על עצמם את הצרכים שלהם כדי לנקות את עצמם, וכך להרוג...
זאת הסיבה שצריך לנקות את האוטו מהר אחרי שזה, כי זה החומציות הזאת
מקלקלת
את הצו.
לא, לא, אנחנו מדברים על אוכלי נבלות. שאני רץ לנקות את הרכב, למרות שלדעתי יש יורד גשם
הפרשות, אבל אנחנו מיד נמשיך. ואנחנו נעבור לעניין הבא. אתמול נחת בישראל סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס, אבל שוב התקשורת עוסקת בפייק ניוז. כשהחדשות האמיתיות הן הבוקר נחת בישראל, כתב הבידור של כאן תאגיד השידור הישראלי בהרצה. יונתן גטלי שעבר, ג'טלי שעבר ג'ה. הוא הגיע לכאן ל5 שעות כדי לחגוג דווקא כאן בישראל את יום ההולדת של סרגי אייזנשטיין, ומיד תסביר לנו מי הוא. מסתבר שאותו אדם קשור לחיים שלנו עד היום. מי היה אותו סרגי ומדוע הוא היה צריך להטריח את מר גטלי שעבר ג'טלי שעבר ג'? שלום ליונתן גטלי שעבר ג'לי שעבר ג'ו.
שלום דודו.
היי, תודה שנחתת מההוליווד. רק עבור הצופים.
יוקבתי עם השמפיין.
ודאי, את המשקעות הקהילים הנשאר בחוץ, את החומרים האסורים כמובן. אבל אתה נחתת מההוליווד, באמת התרחת את עצמך כדי לבוא לכאן, לפרובינציה העלובה, שאתה כל כולך עשוי מזוהר ומאבק של כוכבים.
וגלם.
גלם, בבקשה. אוקיי.
אתה יודע שסרגי אייזנשטיין...
מי זה? מי זה הטיפוס הזה?
כן, מי זה?
כן, אז אני אגיד לכם שהוא כנראה האדם החשוב ביותר בחיים שלכם מבחינה הקולנועית.
מעניין.
האיש החשוב ביותר בתולדות הקולנוע, לדעתי, לטעמי.
כי מה?
יותר מסקורסזה, יותר מספילברג, כן. מכיוון שסרגי אייזנשטיין, הוא פיתח תיאוריות וטכניקות של עריכה. אנחנו בשידור חי כרגע, דודו, אבל אתה יודע כמה עריכה יכולה לקחת סדרה או סרט ולהפוך אותם למשהו אחר לחלוטין.
אחר לגמרי, גם באמצעות עריכה אתה יכול להוציא שחקן בינוני מצוין והפוך גם. אתה שולט בטיימינג של המשחק שלו, הרי באמת, רוב סרטי הקולנוע גם שאנחנו רואים, הם מצולמים בנפרד, כמעט כל משפט בנפרד.
נכון,
אתה ממש בעריכה שולט בכל, בטיימינג, בכל דבר.
לפני סרגי אייזנשטיין, עריכה הייתה משהו מאוד טכני. אוקיי, מצלמים, מחברים תמונה לתמונה לפי הרצף שקבעו לפני כן, וזהו פחות או יותר.
כן, זה נכון שבתחילת עולם הקולנוע בכלל התייחסו לעריכה כסתם חיבור של סצנה שלמה, זאת אומרת ממש הדביקו כאילו צילום של הצגה, תחשבו על צילום של הצגה, שנגמרת סצנה, קאט, עוברים לסצנה הבאה, אבל לא היה את כל העריכה הקצבית הזו שאנחנו מכירים היום.
עריכה זה הדבר טכני,
כן.
היה טכנאי, כמו סנדלר.
כן, זו לא הייתה שפה, נכון.
גם המושגים של קאט ופייסט זה ממש מלחתוך ולהדביק עם דבר.
גוזר עם מספריים, מדביק עם דבר.
לי לפני עולם המחשבים, זה מה שהיה.
בדיוק. וסרגי אייזנשטיין הבין שהעריכה יכולה להיות דבר מתוחכם שאין כדוגמתו. היא יכולה ליצור כל כך הרבה נרטיבים, כל כך הרבה סיפורים,
שמה
כל כך
אומר?
הרבה דימויים. אני אתן לך דוגמה פשוטה. מי חשב לעצמו פעם שאם אתה לוקח את קרי גרנט, מנשק מישהי בתוך, זה דוגמה קצת גסה, אוקיי? סליחה.
בסדר גמור.
מנשק מישהי בתוך רכבת, ואז הרכבת, מיד קאט לרכבת שעוברת לתוך מנהרה, החיבור בין שני הדברים האלה
אסוציאטיבי.
אסוציאציה שאף אחד לא העלה על דעתו שאפשר לעשות בקאט. כלומר, מטאפורה ליחסי מין. אוקיי? אף אחד לא חשב שאם צ'רלי צ'פלין יציג בזמנים מודרניים בהתחלה, שוט של עגלים הולכים לשחיטה כנראה, ומיד קאט לאנשים שיוצאים מהסאבווי והולכים לעבודה.
אז בעצם אמרת משהו, לא סתם חיברת, אמרת משהו.
אתה
כן.
בעצם...
זו שפה.
וואו. עשית דימוי והסברת שבעצם אנחנו הולכים לעבודה כמו עגלים שהולכים לשחיטה.
נכון. יש משמעות לכל קאט.
יש משמעות לכל קאט.
נכון. שהוא בנפרד, אגב, מהמשמעות של השוטים עצמם. בדיוק. זאת אומרת, חיבור של A ו-B פתאום יוצרים C, משהו אחר.
בדיוק. אוקיי. בדיוק מטאפורה. בעצם הקולנוע הצליח ליצור מטאפורה מוחשית שאפשר לראות אותה בעיניים. זה דבר מדהים.
נכון.
ורק התחלנו. כי העריכה, על פי העקרונות ההן, יכולה למשל למהר סרט... יכולה למהר 50 שנה ב-50 שניות.
באמצעות עריכה.
הדוגמה הכי מפורסמת זה כמובן רוקי. איך בדקה אחת הוא עושה אימונים של שנה לקראת הקרב. רואים אותו רץ פה, רץ שם, קאט לפה, קאט לשם. כן. והוא כבר מוכן.
רגע, אבל סרגי אייזנשטיין הזה, הוא היכן הוא פעל, זאת אומרת...
כמובן ברוסיה.
כמובן ברוסיה וכמובן יהודי.
וכמובן יהודי. כן. והוא בעצם ביים מספר סרטים, למשל אוניית המלחמה טיומקין והסרט אוקטובר, שהם בעצם היו סרטים עלילתיים אבל תיעודיים, כלומר על סיפורים שאכן קרו, כוונה היא סרטים שעוסקים בדוקומנטציה.
אפשר לומר שהוא נחשב לראשון שעשה את הקאטים האלה כדי להגיד משהו.
חד משמעית, נכון שגם היה WD גריפית, הקולנוע האדיר, והיו עוד מספר קולנוענים בשטח, אבל הוא בעצם הוא גדול מבשרי העניין, האפקט העריכה. עכשיו, זה לא רק העניין הזה. שים לב, אפשר גם למהר את הסרט, ומצד שני, אפשר לספר את אותו סיפור 5 פעמים אותו דבר, וזה עובר. כלומר, אנחנו רואים את אותה סצנה, פתאום מצולמת משוט אחר. אנחנו מכירים את זה יפה מאוד בסרטים של טרנטינו. כשאנחנו רואים, נכון. נגיד, את השוד בספרות זולה, אנחנו רואים בתחילת הסרט, אנחנו רואים אותו גם בסוף הסרט.
נכון.
זאת אומרת, כאילו הסרט חזר, וזה לא מפריע. כי העריכה יוצרת אצלנו את הדימוי שאומר, אוקיי, בואו נספר לכם את הסיפור הזה עכשיו מזווית אחרת.
כן, מעניין.
למשל בסרט רשומון של אקירה קורוסאווה, הוא מספר את אותו סיפור כמה פעמים, זה המצאה שלו, המושג רשומון דרך אגב.
זה המושג בעצם, זה הפך להיות מושג, נכון,
את אותו סיפור, את אותה עלילה, מספרים אותה מכמה כיוונים. איך אפשר לספר את אותו סיפור מאותם, אם אני אספר לך עכשיו את אותו סיפור מכמה כיוונים, את השתעממי למוות. אבל טכניקת העריכה הזאת שלו היא כל כך מתוחכמת וכל כך מוצלחת, הוא מה שנקרא נותן את הקרדיט לצופה, שיבין באמצעות העריכה שמה שאנחנו רואים עכשיו זה לא הסיפור הרצוף הנרטיבי, אלא אנחנו כבר נבנה לעצמנו את האסוציאציות ואת הפרשנות.
זה מעניין, כי אני משער שעד שהוא החליט לפעול בשיטת המונטאז' הזו של בעצם קאטים ומשמעות של הקאטים, אני משער שקולנוענים חששו מזה, הם פחדו שזה יקפוץ פתאום לצופה.
כן, חששו שאנשים לא יבינו במה מדובר.
כן, למה זה נעצר פה פתאום?
בדיוק, תן לך עוד דוגמה, למשל, קאטים מהירים וקצובים. יכולים פתאום לבטא סערת נפש. זאת אומרת, העריכה מספרת את הסיפור שלנו, או את הסיפור של הנפש של של הגיבור. לעומת זאת, עריכה מאוד מאוד איטית, מאוד רגועה, או מאוד יכולה פתאום לתת אווירה מנלכולית. זאת אומרת, לא רק מוזיקה, ולא רק משחק, ולא רק הבימוי, ולא רק התסריט, הם הדברים שקובעים את הטון. העריכה היא זאת שקובעת את הטון כמעט יותר מכל דבר אחר.
נכון.
זה כמעט כמו טעם, זה כמו, יש לנו, אנחנו רואים, יש לנו ראייה בקולנוע, יש לנו את השמיעה בקולנוע, זה קצת האפקט הנוסף, החוש הנוסף הזה. אין לזה גבול, אתה יודע שבבתי ספר לקולנוע מלמדים על זה שבועות ארוכים, אנחנו עושים את זה פה ב5 דקות.
אבל הנה, חסכנו לכם אלפי שנים של לימוד. אז הוא זה שהיה מדובר בבמה יהודי רוסי, שהוא בעצם שכלל ונחשב לראשון שערך בשיטת המונטאז'. זאת אומרת, לא לצלם סצנה שלמה, קאט לסצנה הבאה, כמו שנהגו לעשות, אלא צילום של ספינה, קאט, רגליים רצות על הסיפון, קאט וכולי ועוד וקאט, וכך הוא מספר סיפור באמצעות הקאטים האלה, סיפור שהוא מעבר לכל שוט.
דודו, אתה מסביר את זה מצוין, אני מוכרח לומר.
שיטת המונטאז' האהובה עלינו, שעד היום משתמשים בה.
המשמעות של המילה הזאת זה בנייה, שוט בונה את השוט, כמו לבנות בניין, ככה דימו את זה, וכל שוט הוא, אנחנו מכירים את זה גם מסרטים של היצ'קוק למשל, שאנחנו רואים אותו בונה את הרצח במקלחת, שוט אחרי שוט.
נכון.
ולמעשה אנחנו לא רואים את הרצח, לא רואים את הדקירה, לא רואים את הרוצה.
באופן כללי,
לא רואים.
אנשים שמביימים סצנות אלימות, תמיד מספרים שככל שאתה מראה פחות, יכול להיות שהעריכה תהיה קצבית, ככל שאתה מראה פחות תמונות במערכאות פורנוגרפיות של נעיצת סכין וכולי, כך עדיין זה יותר מזעזע, הקריש במלטעות, ושאר הסרטים.
ופה העריכה והקצב שלה והמומנטום שלה היא דרמטית לבניית המתח. ומה שמצחיק הוא ש... הוליווד.
Yes.
ואמריקה השתמשה בשיטת העריכה הרוסית לשיטה, שכללו את זה לשיטה אמריקאית שאין כדוגמתה, עד לעולם הפרסומות.
ששם זה, מה מעניין?
בפרסומת, הם הבינו שאת הפסיכולוגיה של סרגי אייזנשטיין ברמה כזאת, שזה ממש סרטי, שאפשר לעשות איתה סרטי תעמולה ופרסומת. למשל, קאט לבקבוק קוקה קולה, קאט לבחורה, סליחה, או לבחור, חתיך.
תתנצל גם בפניי.
ובפניך.
קאט וקאט לחיים מאושרים. זאת אומרת, אתה שותק, אם אתה שותק קולה...
אתה ספר פה בעצם סיפור, מעביר מסר, כן.
אתה מקבל בחורה,
הוא עושה את זה כרגע
בצורה מחופצנת, כי ככה האמריקאים חשבו באותה זמן.
שיתקפו אותך בתוקבק, מחפת לי.
כן, זאת אומרת, אתה שותק קוקה קולה, אתה מקבל בחורה.
וואו.
אתה נוסע במרצדס, אתה איש מצליח. הדימוי הזה של קאט, קאט.
כמובן שהתוכנית משודרת בחסות קוקה קולה וחברת מרצדס. טוב, אנחנו מודים מעומק הלב ליונתן גטלי שעבר, ג'אטלי שעבר, ג'ו ששב ממש ברגעים אלה להוליווד. הנה, כבש המטוס נפתח, אתה עולה, והנה אנחנו מקבלים מסרונים. כמובן שאנחנו מסננים את המסרונים הפוגעניים שמספרים, למשל, רבים שלחו מסרון בסגנון דודו, מדוע אתה נכנס לדברים של הביולוגית ורד שפירה, הוא מפריע לה, ודודו, מדוע אתה מתלהב מדי בשעה מוקדמת זו של היום. פשוט לא יודעים שקמתי בארבע וחצי, ולכן אני באנרגיות
בוט,
ומיד אקרוס. בואו נענה על עיני שאלות שהגיעו ממש ברגעים אלה באמצעות הפייסבוק דווקא. מדוע אנחנו לא יכולים לישון שנת חורף? שאלה מעולה.
שאלה מעולה.
למה? האם אפשר לישון שנת חורף?
לוואי ויכולנו. יש בקרים שאני ממש ממש הייתי רוצה לישון שנת חורף.
מהי שנת חורף? נתחיל מזה.
מי ישן שנת חורף? בדרך כלל אתה ישן שנת חורף כשאתה לא תוכל לשרוד את החורף. יש אזורים שבהם החורף הוא כל כך קיצוני, שבהם האדמה היא מושלגת והצמחים לא צומחים.
אין מה לאכול.
ואז אין לך מה לאכול.
אבל איך אפשר לשרוד חודשים ארוכים בלי אוכל, בלי הפרשות?
אז אי אפשר. אז אי אפשר לשרוד, ולכן אתה צריך לעשות אחד משני דברים, או ללכת משם, כלומר לנדוד למקום אחר שבו המזון כן מצוי בשפע, ויש בעלי חיים שעושים את זה, או שאתה יכול להיכנס לאיזשהו מין מצב כזה שאנחנו קוראים לו היברנציה, או שנת חורף, או תרדמת, אפשר גם לקרוא לזה, שבו
כמו
לא...
כמו קומה כזו.
אתה לא רק ישן, גם כל המערכות שלך הופכות להיות יותר איטיות, כל הקצב המטבולי שלך משתנה.
האם זה קורה לי גם כשאני ישן כאדם בלילה? הקצב המטבולי משתנה?
הקצב המטבולי יורד, אבל לא בצורה קיצונית, כמו שאנחנו מדברים על שנת חורף.
אפילו הלב פועם לאט יותר, נכון? בשנת חורף.
הלב פועם יותר לאט, הטמפרטורה של הגוף, אנחנו רואים את זה אצל הרבה מאוד בעלי חיים, שהטמפרטורה של הגוף יורדת, כי אתה כוזן הרי צריך לייצר לייצר אנרגיה, כדי לייצר חום גוף.
אתה לא אוכל.
אז אתה בעצם מוריד את טמפרטורת הגוף, וכל המערכות נכנסות לקצב הרבה הרבה יותר איטי. מה שאומר שגם ההתעוררות צריכה להיות הרבה יותר איטית, כי צריכים לקרוא דבר, תהליכים מטבוליים שישנו לך משהו בגוף, שיאפשר לך להתעורר ולחזור לתפקוד מלא.
Okay.
עכשיו, למה באמת זה לא התפתח אצל בני אדם? למה אנחנו כן רואים יצורים אחרים שישנים שנת חורף, מזחלים ועד הטלפים? זאת אומרת, יש המון המון יצורים שכן עושים את זה, ואצל בני אדם לא. ואחת ההשערות ללמה בני אדם לא יכולים, זה מכיוון שההיסטוריה של המין האנושי היא קצרה מדי בתור התחלה, והיא לא רק קצרה מדי, כי אם אנחנו מסתכלים על כל ההיסטוריה של המין האנושי, אנחנו מדברים על כמה מיליוני שנים, ובקנה מידה אבולוציוני זה ממש, ממש מעט.
כן.
ולא רק זה, גם בני אדם, המקור שלהם הוא באזורים טרופיים. אם אנחנו מגיעים מאפריקה או מהאזור הזה של יותר קרוב לקו המשווה, אין שום סיבה שיתפתחו מסלולים מטבוליים שמאפשרים לנו להיכנס לאיזושהי היברנציה ולשנת חורף. כך שבעצם...
מעניין, באמת המקור שלנו באמת באזורים חמים.
נכון, ואין מספיק זמן, אפילו אם אנחנו מסתכלים על האסקימוסים, המין האנושי לא קיים שם מספיק שנים בשביל שיתפתחו מסלולים מטבוליים שיאפשרו להיכנס לשנת חורף. למרות שכשאנחנו מסתכלים על עתידנות ועל סרטים, והקולנוע תמיד הוא מספר לנו שאנחנו נזדקק לשנת חורף כדי לעשות מסעות ארוכים בחלל, נכון? יש בכוכב הקופים, יש הם מרדימים את כולם.
נכון, בהתחלה.
ואז כשמתעוררים, אז פתאום יש אחת שלא שרדה את השינה.
סקנה.
ממש.
היה סדק בשמשה. המקורת, מדברת על כוכב הקופים, המקורת איזה 60 ומשהו.
כן. אז אנחנו כן היינו רוצים לדעת לעשות את זה.
האמת שזה באמת מעניין, כפתרון למסעות ארוכים מאוד בחלל.
אז אחד הפתרונות זה ללמוד איך בעלי חיים עושים את זה, ואולי לנסות לקחת את הטכנולוגיה הזאת בצורה מלאכותית, וללמד את הגוף האנושי לעשות כזה דבר.
אגב, לא מזמן גם עסקנו בידיעה שעל פיה מקררים אנשים שהם נמצאים במצב של התקף לב וכולי, כדי שיהיה להם יותר זמן, שיהיה לצוות הרפואי יותר זמן לטפל.
נכון.
זאת אומרת, להאט את התהליכים.
זה בדיוק יושב על אותה נקודה, כי אלה באותם עשויים מטובולים איטיים יותר, שמאפשרים לך, נותנים לך יותר זמן להתמודד, כי המערכות לא קורסות כל כך מהר.
עכשיו, אילו בעלי חיים באמת ישנים שנת חורף?
המון, וגם אנחנו רואים כל מיני.
ויש סוגים שונים של שנת חורף, נכון? זו לא אותה שינה.
זו לא אותה שינה. אנחנו רואים את זה בזחלים שחיים באזור הארקטי, באזור הקוטב הצפוני, שזחל הרי צריך, הוא יוצא מהביצה, הוא אוכל מה שיש, והוא מתגלם והופך להיות פרפר. אז יש אש בשם דוברון ארקטי, והאש הזה, אחרי שהוא יוצא מהביצה, הוא צריך לאכול מספיק. עכשיו, אין מספיק מזון, וגם העונה החמה שיש בה מספיק מזון היא לא מספיק ארוכה, ולכן בכל פעם הוא צריך להקפיא את עצמו ולחזור לחיים בקיץ. זה לוקח לו לפעמים 14 שנים עד שהוא מצליח לאגור מספיק אנרגיה כדי להפוך להיות גולם ולהתגלם ולהפוך לפרפר.
די, איזה עקשנות.
כן, וכשהוא פרפר, אורך החיים שהוא מאוד מאוד קצר. זאת אומרת, זה לפעמים 14 שנים של לאכול כזחל, להקפיא את עצמך, לחזור לחיים ולחזור להיות, כדי להשלים גלגול מלא. יש כאן איזושהי עקשנות. אבל כשאתה חי באזורים קיצוניים, אתה חייב להיות עקשן, כי אין מזון וקר מדי, והכל הרבה יותר קשה.
וואו. טוב, הטלפים, דובים, בדרך כלל מדברים על דובים כאלה שישנים שנת חורף?
נכון, אז אצל דובים אנחנו רואים את זה, ויש שאומרים שאצל דובים זו לא שנת חורף, שהיא שנת חורף מלאה.
זהו, שבניגוד באמת למה שמקובל לחשוב, דוב קם, עושה כביסה, מטייל. לא, הוא לא ישן ישן.
נכון.
זה לא, זה קצת עוקץ נושא הדובים.
נכון, אצל הטלפים רואים את זה נורא נורא יפה, אצל הטלפים שישנים שנת חורף, אז רואים שהם ממש מורידים את טמפרטורת הגוף שלהם, אם מצלמים את זה במצלמה טרמית, אפשר לראות את זה באינטרנט, ממש רואים שהם הופכים להיות קרים כמו הסביבה. מדי פעם הם כן מתעוררים, הגוף מתחמם חזרה, הם שותים קצת מים וחוזרים לישון, אבל זו כן שנת חורף שהיא שינה אמיתית, כי הם ממש מורידים את כל הקצב המטבולי. אצל דובים, אגב, יש תופעה מאוד מאוד מעניינת, כשהם הולכים לישון, אז כמו שאמרת שהגוף נסגר לגמרי וכל המערכות וההפרשות, אז ממש נוצר להם, מדברים על איזשהו פקק שנוצר להם בקצה של מערכת העיכול.
די.
כן, שפשוט לא מאפשר לדברים לצאת להיכנס, הם אוטמים את עצמם והולכים לישון.
איך?
אפשר למצוא את זה אחר כך ביער.
כשהם קמים,
כן.
די, פקק למערכת העיכול לשנת חורף ללא הפרשות. זו הביולוגית ורד שפירה, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו שאלות. והנה השאלה הבאה, בואו נראה. כן, האם יש בעלי חיים בטבע שניזונים מצמח הקנאביס, ומה תפקידו וסגולותיו לבעלי החיים?
שאלה מעניינת.
כן.
בוא נתחיל מזה שגם צמח הקנאביס,
של הפרובוקטיבי,
וכל צמח אחר שמייצר חומרים שאנחנו נהנים מהם לא עושה את זה בשבילנו, או בשביל אף אחד אחר.
למה הוא מייצר באמת את החומרים?
יפה, אז בדרך כלל החומרים האלה מיוצרים בצמחים כאמצעי הגנה. למשל, ניקוטין בצמח הטבק מיוצר כדי שמזיקים לא יבואו ויוכלו את צמח הטבק, כי צמח הטבק, האינטרס הפרטי שלו הוא לגדול ולצמוח.
אז זה רעל בעצם?
וזה עבור המזיקים השונים והמשונים, זה רעל. עכשיו, יש מרוץ חימוש תמידי בין צמחים לבין מזיקים בטבע, אז הצמחים מפתחים חומרי הגנה בצורה של חומרים פסיכואקטיביים, חומרים שפועלים על מערכת העצבים, חומרים שפועלים כדי להרחיק, ו... המזיקים לעומתם מפתחים כל הזמן עמידויות כנגד החומרים האלה, וכך יש לנו מרוץ חימוש שכל הזמן הולך ומתפתח. אז גם צמח הקנאביס מייצר את החומרים האלה שעבורנו, חלקנו, נהנים מהם, לא עבורנו, זה לא בני אדם בכלל לא בתמונה, ובני אדם כבר אמרנו, הם יצור מאוד מאוד חדש פה במשחק, והחומרים האלה מיוצרים כדי להרחיק מזיקים.
זאת אומרת, האפקט, ההשפעה, שמי שבצורה, כמובן, זה לא חוקי ככל שידוע לי, וכולי, איכשהו משתמש בצמח הזה, הוא בעצם נהנה מסוג של רעל או ניסיון להרחיק מזיקים.
נכון, נכון, לגמרי כן. ועדיין, למרות שזה נועד כדי להרחיק מזיקים.
לא היה עדיף ללכת על ציאניד? מה אתם עכשיו עושים כל מיני...
משהו פחות סופי. אבל גם ציאניד, למה ששקדים ייצרו, למה שעץ השקד ייצר ציאניד, הרי זה מאוד בזבזני לייצר חומר.
נכון.
הוא מייצר את זה כדי שלא יאכלו את הזרע כל כך כל כך חשוב, שנושא את המטען הגנטי, כדי להצמיח חצי שקד חדשים. עכשיו, גם כאן, בגלל שאנחנו אומרים שמדובר במרוץ חימוש, יש צמחים, יש מזיקים וחרקים שבכל זאת כן מסוגלים לאכול את צמח הקנאביס ועדיין להישאר בחיים, ואם מישהו ינסה לגדל את צמח קנאביס, הוא יראה שאכן יש מזיקים. יש חיידקים שפוגעים בעלים, יש פטריות שפוגעות בעלים, יש חרקים שונים ומשונים שאוכלים את העלים ומסוגלים להתמודד עם הרעלים האלה. עכשיו, השאלה היותר מעניינת היא, האם יש יצורים חיים אחרים שמשתמשים בחומרים פסיכואקטיביים באופן מודע?
שוב, מדובר בסם פסיכואקטיבי, נכון? נכון. שהוא עושה לנו משהו. למרות שגם, שוב, גם קפאין בקפה,
גם
הוא נחשב בסם פסיכואקטיבי.
גם קפאין וגם ניקוטין וגם הרבה מאוד חומרים שאנחנו צורכים.
אלכוהול נחשב גם לסם
כל
פסיכואקטיבי.
כל מה שעובד לך איכשהו על המוח, על המערכת העצבים, אז אתה יכול להגיד עליו
כזה. אז יש בעלי דבר. חיים שמשתמשים בחומרים פסיכואקטיביים לשם משהו, הנאה וכו'?
אז יש את הסיפור המאוד מאוד משעשע על פילים, שיש את ליקרה המרולה.
נכון!
נכון! ויש שם נכון. ציור של פיל על הבקבוק, והעץ המרולה הוא מייצר, העץ המרולה מייצר פירות מאוד מאוד גדולים שנופלים על הקרקע, והם תוססים, ויש בהם אחוז מסוים של אלכוהול אחרי השלב הזה של הציסה בתוך הפרי.
אלכוהול, פרי עם אלכוהול.
כן, ופילים מאוד מאוד אוהבים לאכול את הפירות האלה, והטענה היא שהם אכן נהנים מאותו משקה, אפשר להגיד, שכן פועל עליהם, בצורה כלשהי. יש הרבה מאוד יצורים שאוכלים צמחים כאלה שהם מזיקים או שהם רעילים, כדי לאגור את החומרים האלה בתוך הגוף שלהם, כדי להפוך להיות מזיקים עבור טורפים.
וואו.
כלומר, כן יש כאן איזשהו שימוש של בעלי חיים ברעלים שנמצאים בצמחים, כדי להגן על עצמם או כדי להשתמש בהם לטובתם. אז כן, בהחלט יש, תמיד יש מי שיוכל. איך אומרים בפארק היורה, life finds a way.
כן, החיים מוצאים להם דרך.
מוצאים להם
נכון,
דרך,
מדהים.
ואפשר לאכול הכל, אתה צריך רק למצוא את הדרך ואת המסלול, והאבולוציה מוצאת איך לעשות את זה.
אוקיי, כמובן שאנחנו לא ממליצים לכם...
על כלום, אנחנו לא ממליצים
דבר,
על שום דבר.
שום דבר מלבד כן. קפה, וגם זה שנוי במחלוקת.
כן.
אוקיי, הנה שאלה של לאה מרמת גן, ששואלת את הביולוגית ורד שפירה, איך נוצרה שרשרת המזון?
זו גם שאלה נהדרת.
תודה לך, לאה, בבקשה.
וזה יושב בדיוק על אותה קטגוריה.
מעניין.
כי life finds a way, החיים מוצאים דרך, וברגע שיש לך יצור אחד, הכל טוב ויפה. וברגע שיש לך שני יצורים, אבל הם זהים, זה גם טוב ויפה, אבל הם כבר מתחרים על משאבים. כי בטבע זה הכל תחרות. אנחנו מתחרים על משאבים, כל מה שלא רק אתה צריך, יש עליו תחרות. עכשיו...
אז כל הנטייה האנושית לכונן שלום, ושהיצורים יחיו זה לצד זה, זאב עם כבש וכולי, זו פנטזיה שהיא לא נכונה ביולוגית.
תראה, זו פנטזיה ברמת הפרט. אבל אם אנחנו מסתכלים, ולא על שרשרת המזון, אלא על מארג מזון, כי...
אומרת, לסרטון ביוטיוב של כבש וזאב, זה טוב, שחיים ביחד.
כבש וזאב שחיים ביחד זה קצת מוזר, אבל אם אתה מסתכל מלמעלה, ואתה רואה להקה של זאבים, ועדר מאוד מאוד גדול של כבשים, והם שומרים במשך שנים על איזשהו איזון, אתה אומר, אוקיי, יש כאן איזושהי יציבות. אז העניין של פרספקטיבה ומאיפה אתה מסתכל ועל מה אתה מסתכל.
אוקיי.
ואם אנחנו מדברים על תחרות, אז אנחנו תמיד יש יתרון למי שיודע לנצל מה שאחרים לא יודעים לנצל. עכשיו, יש גם תחרות למי שיודע לסלק את מי שמתחרה איתו על משאבים. כלומר, ברגע שאני יכול לנצל טוב יותר מזון שאף אחד לא מנצל, כמו שדיברנו על אוכלי נבלות בשעה הקודמת,
כן.
אז זה מצוין לי. דרך אחרת היא פשוט להרוג את מי שנמצא מולי ולקחת ממנו את המשאבים, או להשתמש בו כמשאב. כלומר, אם אני טורף את היצור שנמצא מולי, השתמשתי בו כמשאב, הורדתי את התחרות, אם הוא זקוק לעוד משהו שגם אני משתמש בו, וככה יותר טוב לי. כך שאם אני טורף, ואם אני חזק יותר, אני גם שומר על עצמי, וגם יש לי מספיק מזון.
מעניין. זה לא נשמע לי קריאה גדולה לצמחונות פה מה שקורה.
תשמע, אנחנו כאמור לא ממליצים על כלום.
גם לא על זה.
על כלום. ככה זה בטבע.
ככה זה בטבע. אכזרי, כן.
זה לא אכזרי.
הטבע הוא קצת אכזרי, ההוא אוכל את ההוא.
זה לא איזשהו רוע. זה צורך קיומי.
זאת אומרת, תלוי מה המניע.
מה המניע. זה לא בדיוק מה המניע, אנחנו לא מסתכלים ברמת הפרט. זה לא אותו נמר שטורף כרגע את הזברה. אנחנו צריכים להסתכל יותר מגבוה על המערכות האלה ולראות שהן אכן יציבות. וברגע שהמארג המזון הוא יציב וכל מין שומר על מין אחר בעצם קיומו, אז החברה, הסביבה יותר יציבה, האוכלוסייה יותר יציבה.
פשש. אומרת שזה אכזרי ברמת הפרט, אבל כשמסתכלים מלמעלה...
ככה זה בטבע.
מצטלם בסדר, בלונג שוט, ברחוק.
עם בריחה.
נמשיך לענות על השאלות האלה, אבל כרגע אנחנו עוברים לפינה, פינת הפילוסופיה שלנו, והפעם הנה אנחנו נשלוף מקערת הגלויות שלנו שאלה של מאזין. שאלתו של המאזין שון בלו, מכפר סבא, מי היה אריסטו ומה הוא רצה מאיתנו? עזור לי דודו, דבר איתי בפרטי. טוב, אני לא אוכל לעזור לך, ומי שכן יוכל הוא דוקטור שמעון אזולאי, שהוא פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר. שלום לך.
אוקיי, טוב, תענוג לשמוע
אותך. תודה רבה, זה ודאי בזכות הגברת ורד שפירה, כי אחרת היית אומר את זה תמיד. אז אם זה היה בוקר, זה בזכות הביולוגית ורד שפירה. אז מה אתה אומר, מי היה אריסטו? אפשר לעזור לשם? שם מוכר, שם מוכר.
בשביל לדבר על אריסטו, אנחנו צריכים בערך 50 תוכניות. אולי, הוא הפילוסוף הכי משפיע בהיסטוריה.
כן?
אנחנו בודקים השפעה של פילוסוף, אז הוא הפילוסוף הכי משפיע בהיסטוריה, בוא נאמר, גם לטובה וגם לרע.
מעניין.
כן, זה קודם כל הסיבה, אחת הסיבות לזה, זה שבשלב מסוים הכנסייה מאמצת לחלוטין את התפיסות גם של הטבע שלא צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על אריסטו, היא יושבת לידך ביולוגית, היא בוודאי מכירה אותו, כשמדברים על אריסטו צריך לדבר עליו גם כמדען וגם כפילוסוף.
אה, כן? אוקיי.
כן, כן, כן. המדע שלו שלט בכיפה 2000 שנה. עד סוף ימי הביניים. זה צריך להבין השפעה עצומה ביותר, הרמב״ם, זאת אומרת, ההשפעה שלו הייתה כזאת עצומה, שבעולם העתיק היו אומרים הפילוסוף, לא היו צריכים להגיד למי מתכוונים.
מעניין.
ידעו שזה אריסטו. והרמב״ם, רק ככה לסגור טיפת הפינה של ההשפעה, הרמב״ם בספר המפורסם שלו, מורה נבוכים, למעשה מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה להראות, הוא קיבל את אריסטו כמעט לחלוטין, והוא מנסה להראות שכל הפיזיקה והמטאפיזיקה והפילוסופיה של אריסטו נמצאת בתנ״ך באיזושהי צורה או בתורה באיזושהי צורה סמויה. רק לספר את האוזן על העוצמה של הפילוסופיה.
מעניין מאוד, אוקיי, אחרי הקדמה כזו אני מקווה ש... שבאמת נבין מה הוא אמר ונבין מדוע זה כל כך חשוב.
זה תראה, עכשיו אמרתי השפעה לרעה והשפעה לטובה, אוקיי? מבחינת מדע, הוא למעשה תקע את המדע לשנים ארוכות. ולמה?
אז זה הצד האפל.
זה הצד האפל, תראה, אפל במובן במרכאות כמובן, כן? למה? במוקד ההתפלספות או תפיסת העולם או ההתבוננות של אריסטו, נמצא מושג התכלית. הוא הסתכל בטבע, וראה שדברים מתפתחים לתכלית מסוימת. כן? אתה יודע, הראשן מתפתח להיות צפרדע, הבלוט להיות אלון, התינוק להיות אדם בוגר, והוא חשב שמוקד התנועה זה איזושהי התפתחות תכליתית. כן? כל דבר יש לו מהות מסוימת שהוא שואף להגיע אליה. שהוא שואף להתפתח אליה. זה ככה הוא ראה, ואז הוא חילק את הדברים בעולם בגדול לשני מצבים. בכוח ובפועל. בפוטנציה או אקטואלי, מה יתרחש בפועל. עכשיו, בשבילו זה היה נכון לגבי הכל. ולמשל, כשאנחנו מדברים היום על תנועה, נניח חפץ שנופל, לא אכפת לנו ממה החפץ הזה עשוי, מר בנוי, אדמה, האש, זה לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זאת המסה שלו. אצלו זה היה קשור למהות. זאת אומרת שדברים רצו להתפתח לפי המהות שלהם. והיינו, אני אקח דוגמה, אבן.
כן.
אבן נופלת, למה היא נופלת? כי היא רוצה להתאחד עם הדומה לה.
זהו, ייחס כוונה, הוא ייחס כוונה לכל דבר. מעניין.
למה הוא עשה את זה? כי זה, א', בטבע זה נראה ככה כאילו, כן? זה נראה במרכאות. ואת, אצל בני האדם אנחנו ככה מתנהגים. פעולות אנושיות, הן תמיד פעולות שיש בהן כוונה.
כן, יש כוונה, יש אינטרס וכו'. כל פעם שאנחנו מדברים על אבולוציה ואנחנו מנסים לייחס כוונה לאבולוציה, אז מיד סותמים לי את הפה ואומרים לי, לא, אף אחד לא מתכוון שום דבר.
נכון.
אבל למה אתה, אתה יודע למה אתה מייחס את זה? כי זה טבעי לך.
כן, זה אנושי לייחס כוונה, נכון?
בדיוק, כי אתה, אני שואל אותך, תגיד, למה הדלקת את האור בחדר? אתה תגיד לי, כי רציתי שהחדר יואר, אתה תיתן לי את התכלית.
נכון.
אבל אתה לא תגיד לי, תראה, כוח פיזיקלי מסוים פעל על השריר שלי, השריר הזה נע לכיוון המתג, אתה לא תספר לי סיפור כזה. אלא אם כן אתה מוזר במיוחד.
אני מוזר במיוחד, אבל לא עד כדי כך.
עכשיו, הדבר הזה, למעשה במרכאות תקע את המדע...
למה? כי הוא ייחס באמת לכל דומם, לכל כלל פיזיקלי, אפילו איזושהי כוונה לטבע?
כן, מהות, מהות טבעית, שאיננה קשורה לכמות שבו, למסה שבו, כלום, היא קשורה למהות שלו. כן, היא קשורה לתוכן ממש של הדבר עצמו. לעומת זאת, שמגיע המדע המודרני במאה ה-17, אנשים כמו גלילאו וניוטון, כל הגדולה של ניוטון בעיניי, וקטונתי, לא פיזיקאי, שבא ניוטון ואמר, תפוח וירח, אותו דבר.
כן.
תשמע, זה לאריסטו, אריסטו המתעלף היה שומע אותו.
זה מזל שהוא לא נפגש.
בשבילו הירח שייך לגלגל הכוכבים, ששם יש תנועה מסוימת וסוג מסוים שקשור לאיכות של הכוכבים, והתפוח קשור לתנועה אחרת, לחומר, אדמה וכן הלאה, לסוג אחר של תנועה, או חוקים פיזיקליים, ופתאום בא ניוטון ואומר, לא, אדוני, זה לא קשור, זה קשור למסה. זה קשור בכלל לדברים אחרים לגמרי, והדבר הזה הוא מהפכה, אנחנו יודעים שניוטון צדק, אמרו, שמחתנו הרבה.
כן, אז זהו, שבאמת אריסטו, הוא נחשב וכו', והשפיע וכו', אבל הרבה דברים שהוא אמר היו שגויים, נכון?
בהחלט.
כן.
עכשיו, בוא ניתן לו קרדיט למשהו אחד, אבל זה שני דברים. כן? אחד, אולי הדבר, בעיניי, הכי חשוב שאריסטו עשה, זה הניסוח של הלוגיקה.
מעניין.
תבין שעד אריסטו, אין דבר כזה לוגיקה כמו שאנחנו מכירים אותה. חוקי הלוגיקה, חוק הסתירה, סילוגיזמים, כולם מכירים את הסילוגיזמים. אם A אז B, ואם B אז C, אז A אז B. כן, כל הדבר הזה
שאני... כל מיני כללי היסק לוגיים וכולי.
עכשיו אתה אומר את זה, כאילו עכשיו דיברנו על דבר שהוא סתם. אבל בזכות הדבר הזה אני ואתה מדברים עכשיו.
כן.
זה הבסיס למערכות המחשבים. זה הבסיס לחשיבה האנושית. והראשון שמנסח את זה, זה אריסטו. אז כמובן שהוא ניסח רק חלק, הוא לא ניסח את הכל, אבל הראשון שהבין שלחשיבה האנושית יש לוגיקה, ושכתוצאה מהלוגיקה הזאת אפשר לגלות דברים חדשים, זה אריסטו. זה דבר, תשמע, אין, אולי פסגת החשיבה האנושית.
אז הוא תרם בפרוצדורות הרבה.
בשיטה המדעית.
כן.
הוא נתן את השיטה המדעית לתת את המדע מדויק, כי באמת אחר כך שוברים את כל השומן.
תראו, אתם אומרים על הלוגיקה, אני לא אפשר מצדכם, באמת לא יפה עכשיו בבוקר להגיד שזו רק פרוצדורה. הדבר העמוק כאן זה להגיד שיש לנו למעשה יכולת להסיק מספר קטן של נתונים, הרבה מאוד נתונים, זה כל הרעיון של לוגיקה. אבל לא רק זה.
כן, בתנאים מסוימים וכולי, נכון, יש דרך להסיק.
אבל לא רק זה. כן. וגם להפיין את החשיבה האנושית, להגיד שככה החשיבה האנושית בנויה. היא בנויה מעקרון הסתירה למשל. לך זה נראה טבעי שדבר לא יכולה להיות סתירה בשני דברים. נכון, זה נראה לך הגיוני. שאלה למה? למה?
כן,
נכון. אתה יכול להוכיח, תאר לך שאתה הרי עוסק במשפטים, אתה חוקר איזה עד. הוא אומר לך, כן, ביום שלישי בשעה 6 הייתי בפיצוצייה. ואז אתה ממשיך ואומר, לא, ביום שלישי בשעה 6 לא הייתי בפיצוצייה. עכשיו, מה אתה תגיד לו? לא, לא, אתה אמרת משהו, עכשיו אתה אומר משהו הפוך, איך זה יכול להיות? אז אני אגיד לך, מי אמר שלא?
טוב, וכאן נכנסת הלוגיקה, אתה אומר.
בדיוק.
כן.
עכשיו, הדבר הזה הוא סופר עמוק. ובוא, תן לי, יש לנו שתי דקות לנקודה אולי.
כן, כן, יש לנו שעתיים וחצי, אנחנו מפנים את מלאכי חזקיה מהמבזק, שום דבר חדש לא קרה. מייק פנס פה, אבל לא קרה שום דבר מהותי.
בוא נלך לנקודה אולי...
לא, לא, זה בסדר גמור, באמת יש לנו זמן. כן, בבקשה.
אז מה שהוא אומר זה ככה. נכון, מאחר ולכל דבר יש תכלית, אחד הדברים החשובים לאריסטו זה היה ניסוח שאלת מימוש החיים או החיים הטובים. והשאלה הייתה, מה זה חיים טובים? אתה יודע, היוונים נורא התעסקו בדבר הזה, מה הם חיים מאושרים, חיים טובים, עד היום.
עד היום כולנו מתעסקים בשאלה איך נכון לחיות, ובעיקר מה המשמעות, מה המטרה, כן, נכון.
נכון, אז אריסטו הייתה בתשובה מאוד יפה לזה.
כן.
מאחר, אחרי שאמרתי שלכל דבר יש תכלית, אומר אריסטו, חיים מאושרים זה חיים שבהם אתה מממש את התכלית שלך.
מעניין.
זאת אומרת, אני יכול להסתכל... אה, בבקשה, סליחה.
לא, לא, מעניין מה... קודם כל, אני צריך לאתר מה התכלית שלי, או להבין, או לנחש.
או, אז תראה, לבעלי חיים, תראה, במובן הזה אפשר להגיד גם על דג שהוא מאושר. אם הוא יתפתח בצורה סבירה ומסגשג בביצה, אני חושב שנולדים כביצה, אז תלך לי ליכולת הביולוגיה.
כן, כן, אתה בסדר.
יש אישור.
לדג שהוא מסגשג, יגיד אריסטו הוא מאושר. כן, זה ההגדרה. עכשיו, מה זה אצל בני אדם? ופה הדבר הכי עמוק. בני אדם, המהות של בני אדם והתכלית שלהם זה שכל, זה תבונה. לכן אומר אריסטו, רק אם תממש את השכל שלך ותחיה על פי השכל שלך מהתבונה, תהיה מאושר. מי שלא, מבחינתו הוא לא אדם שלם.
אוקיי, מעניין.
אתה יודע מה התוצאה של זה? שכדורגלן ודוגמנית הם לא אנשים שלמים.
לא, למה?
כי הם לא מממשים את השכל.
אה, כן, מבחינתו זה רק מימוש אינטלקטואלי?
רק אוקיי. מימוש של השכל. אז זה אומר, תראה, הדבר הזה לא עזב אותנו.
לא, מעניין. מעניין שכל. מאוד.
אתה צריך להבין שהדבר הזה נשאר עד היום. עד היום יש תוכניות שלמות שמבוססות על הרעיון שתסתלבט על מישהו שלא מפעיל את שכלו. למשל, התוכנית הידועה, הדוגמנית, היפה והחנון. מה כל הרעיון בתוכנית הזאת? זה אריסטו. שאתה תשב בבית, אתה תסתכל על הדוגמנית, שתדבר שטויות, ואתה תגיד, יפה, אבל מטומטמת.
אני בטוח שאלה שפיתחו את הפורמט, או בעצם זה פורמט לדעתי מחול, אז בסדר.
לא, הם חשבו את זה.
לא, מעניין, כן.
עכשיו, למה הם חשבו את זה? כי יש להם בראש את אריסטו. אתה ראית את הסרט וויל הנטינג? סיפורו של וויל הנטינג?
כן, כן.
הרי מה מטלטל אותנו בסרט הזה? אריסטו. למה? אנחנו מסתכלים על אותו בחור, ואנחנו אומרים, יש לו יכולת לממש את שכלו, ומה הוא עושה? בוחר לשתות בירה עם החבר'ה.
מעניין מאוד.
עכשיו, הדבר הזה, הוא, אם אתה רוצה...
זאת אומרת, רגע, אולי אני מרוויח פה, אני מנסה לחלץ, זה באמת נשמע כל כך משכנע, שאולי אפשר לחלץ מפה איזשהו כלל החיים של כולנו. האם זה... אני לא יודע אם אפשר לשאול את השאלה הפשוטה, האם זה נכון? האם מימוש אינטלקטואלי הוא המימוש האולטימטיבי, או גם אם יש לי עכשיו בית חרושת שמייצר קרם הגנה ואני מרוויח הרבה כסף, מספיק טוב, יש לי בית גדול, אני נהנה בחיים וזהו, לא יותר מדי שובר את הראש.
יפה, אז התרבות מתחילה להשתנות. למשל, יש את כל הסיפור של אינטליגנציות מרובות, אם אתה מכיר את הסיפור הזה של גארדנר, שאומר שלנו סוגים שונים של אינטליגנציה.
אוקיי.
ואז זה בא, תראה, בית הספר למשל חושב אריסטו.
מרחיבים את המושג אינטליגנציה להרבה מאוד תחומים, מעניין.
להרבה תחומים, כי בית הספר הרגיל למשל חושב אריסטו. אם אתה לא מממש את אצלך, אתה נחות במובן מסוים.
נכון.
כן? אז בא גארדנר ובא אנשים אחרים, ואמרו, תשמע, מה זה? יש כל מיני אינטליגנציות, יש לך בן אדם שהוא מבריק שכלית, אבל הוא אפס ביחסי אנוש, לא יודע לקרוא בן אדם ממת, כלום.
כן.
אתה יודע, או לא יכול, אין לו אינטליגנציה גוף מרחב, של המרחב בשום צורה, וכן הלאה וכן הלאה. ובא גרנר ואומר לו, אפשר להתפתח בדרכים שונות, שהם לא דווקא דרכים אינטלקטואליים. והספורטאי יש לו אינטליגנציית מרחב, אינטליגנציית גוף, המוזיקאי יש לו אינטליגנציה מוזיקלית,
נכון.
הפסיכולוג יש לו אינטליגנציה בין אישית, והוא מציע אלטרנטיבה לדבר הזה. אבל אנחנו עוד לא השתחררנו מזה.
מעניין מאוד. תראה
לך, עוד לא השתחררנו. זה עדיין הוכח, ואחת הסיבות שאנחנו פה לא השתחררנו, היא סיבה פשוטה. היהדות חושבת רק על מימוש אינטלקטואלי, לפחות המסורתי.
זהו, אוקיי, זה עלה לי לראש, ואולי גם לא כל כך היה בא לי להגיד את זה, שזה קצת קשור ליהדות, לעיסוק שלה באמת בשכל, ואולי גם לאיסורים עלינו היהודים בחול. אתה יודע, גם היהודים חיו בצורה כזאת שאסור היה להם לממש את עצמם בנדלן ובכולי, אז הם נאלצו להתעסק אינטלקטואלית בדברים יותר. אבל מעניין. מעניין, האם היהדות היא זו שמקדשת באמת את התורה של אריסטו? מעניין.
מי ספק מקדשת את התפיסה שהמימוש הוא תבוני, בהרבה השפעות. אגב, זה חלק מהמבנה שלך, להגיד בו יומם ולילה וכו', זה מימוש אינטלקטואלי, גרדה.
תשמע, אבל אולי זה קצת נכון, מה אתה אומר? או שלא, או שזה לא נכון להגיד.
אז יפה, אגיד לך את דעתי?
כן.
זה נכון.
וואה, פצצה בסוף. הפתעת. באמת הפתעת.
לא רק שזה נכון. אני חושב שאחד הדברים המסוכנים, ולא ניכנס פה דבר, זו תוכנית שרוצה יותר להציג ידע, אבל אחד הדברים, האשליות המסוכנות שמתרחשות במערכות חינוכיות,
כן.
זה שבכלל יש נתיב אחר חוץ מן המימוש סופי.
וואו.
וזה לא נכון. אני אגיד לך למה. מה הסיבה? זה נכון שיש אנשים שיכולים לממש את עצמם בנתיבים אחרים, אבל זה שמור לבודדים.
וואו.
בודדים שבבודדים, ואילו מימוש תבוני פתוח לכולם.
וואו, טוב, הטלת פצצה וזה מעורר מחשבה. אני מאוד מקווה שאנשים האזינו לשיחה הזאת, כי זה באמת היה מרתק. מרתק מאוד, ועשו להשפיע על החיים של כולנו.
ועכשיו להגיד לילדים ללכת ללמוד.
לכו ללמוד, כן. האמת שזה חשוב, וגם יש כיף בללמוד, לא?
זה מאוד מעניין.
כן, סקרנות וכו'. טוב, זה היה מרתק, והנה גם למדנו. תודה רבה לדוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף ומחבר הספר קצר אושר. זה היה מרתק, תודה רבה לך. וכעת אנחנו עוברים לפינה האיראנית שלנו. כן. אז בימים אלה ישראל מתמודדת עם סוגיית מבקשי מקלט או הפליטים. הפעם החלטנו לדבר בפינה האיראנית שלנו על ההתמודדות של איראן עם פליטים שמגיעים לשערי המדינה הזו. שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ובלשנית חוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז עזרי.
בוקר טוב.
יש פליטים שאומרים איראן זה המקום הנכון להתחיל בו חיים חדשים?
כן, ולפי הדוח העדכני ביותר שמצאתי, שהוא מ-2016, מדובר כמעט במיליון אנשים.
אני לא מאמין, די, נו.
כן, בערך 980 אלף אנשים רשומים, ויש עוד הרבה שהם לא רשומים.
זאת אומרת, יש פליטים, אנשים שהגיעו ממדינות אחרות לאיראן, כמיליון שהגיעו לשם כדי להימלט בכל מיני סיבות?
בעיקר מאפגניסטן ומעיראק.
מעניין. אז רגע, איך האיראנים באמת מתמודדים עם הפליטים האלה או מבקשי המקלט?
משתדלים לתת להם כמה שיותר תעסוקה, משתדלים לתת להם חינוך, הכוונה. הבעיה היא בעיקר עם הפליטים הלא רשומים,
כן.
שרק כדי לתת איזושהי הערכה למספר שלהם, כשחמנאי הודיע שהוא נותן חינוך חינם גם לילדים של פליטים לא רשומים, אז 77 אלף ילדים נוספים הגיעו לבתי הספר.
די, רגע, הם, כן. הם רואים בזה כתופעה חיובית? זאת אומרת, הם מברכים על בואם של פליטים למדינה?
לא. כי,
לא?
לא, לא, לא. זאת בעיה מאוד קשה, הם משתדלים לתת להם תעסוקה, הבעיה העיקרית היא של כאלה שאין להם מסמכים ולא יכולים להגיש בקשת פליטות.
וואו.
הם בכל מקרה לא מקבלים אזרחות, ילדים שנולדים באיראן ולא מקבלים אזרחות לא רשומים. אז יש שם הרבה בעיות, גם התקציבים כמובן לא מספיקים, אבל המדינה באמת משתדלת לתת להם כמה שיותר.
ולא מגרשים אותם משם?
יש תוכנית לגירוש מרצון, כלומר משתדלים, יש תוכנית של הכשרה של פליטים וחינוך ומתן כלים כדי לעזור להם לבנות את אפגניסטן מחדש עכשיו.
מעניין.
שהמצב שם נהיה יותר טוב קצת, כן.
מחזירים אותם לבנייה מחדש של האזורים שפלטו.
של המולדת, כן.
מעניין מאוד. טוב, אז הנה אנחנו יודעים שגם באיראן מתמודדים עם פליטים, עם הרבה מאוד פליטים, אבל לא נשמע שהם פועלים בצורה נחרצת. זאת אומרת, הם רואים בכך בעיה ויש להם תוכניות, אבל הם לא מסלקים אותם בהמוניהם.
לא, לרובם יש ויזת עבודה.
וואו.
אלה מהם שרשומים, יש להם ויזה. וזאת מן הסתם אחת הסיבות שחיילי משמרות המהפכה, שאנחנו שומעים שנהרגו חיילי משמרות מהפכה בסוריה,
כן.
הם בדרך כלל אפגנים.
כלומר,
האנשים האלה גם מגויסים כדי לשמש שכירי חרב.
מעניין, כמובן לא נציע את זה כפתרון כאן, אבל מעניין.
לא, לא נציע את זה כפתרון כאן.
טוב, זה היה מרתק. צפוי להיות בקרוב גל נוסף של פליטים שמתדפקים על הצובעים שם על הדלתות באיראן, או שמדובר בטפטופים באמת מכל מיני מדינות, בעיקר שכנות?
זה בעיקר מדינות שכנות, וכאשר המדינות האלה נמצאות במצב מצוקה, כמו אפגניסטן במשך הרבה שנים ועיראק בשנים האחרונות.
טוב, מעניין מאוד. אז הנה למדנו שגם באיראן יש פליטים וחלקם מועסקים, גם שם יש תוכנית שנועדה להתמודד עם הבעיה הזו, אבל כן, גם האיראנים
מתמודדים. וגם שם זאת אוכלוסייה מצוקה. כן. גם שם זאת אוכלוסיית מצוקה.
טוב, זה היה מרתק. תודה רבה למומחית שלנו לענייני איראן ובלשנית חוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז העזרי דוקטור תמר אילם גינדין. תודה רבה.
תודה רבה.
והנה מגיעה שאלה דווקא מהפייסבוק שלי. דודו ארץ, דודו ארץ. הנה השאלה היא בבקשה, איך עושה ג'ירפה? האם ג'ירפה משמיעה קול?
שאלה מעולה. לא כזה שאנחנו מסוגלים לשמוע. לא, לא לגמרי.
כמו משרוקית כלבים כזו?
קצת. קצת כמו, יש לנו הקלטה לדעתי של קול ג'ירפה.
יש לנו הקלטה של ג'ירפה, בוא נגיד את האמת, ענת רחל אורי הקליטה את עצמה, מחכה ג'ירפה.
עושה ג'ירפה.
לא, באמת שזו הקלטה אמיתית, נכון? רגע?
זו הקלטה אמיתית, זה נשמע קצת כמו מעיפלים כזה של הגנה, נכון?
נכון.
אז ג'ירפות באמת...
מה זה קול נמוך זה... מדי יפה, כשאנחנו
אז,
לא מצליחים?
אז אנחנו שם? משמיעים קול, יש לנו מה שנקרא מיתרי קול, כשזה בעצם זה לא מיתר כמו של גיטרה, אלא זו רקמה רירית, מעין וילון כזה.
זה שריר?
שמסודר, זה לא זה, שריר, זה איזשהו באמת? וילון מתוח כזה לאורך הגרון, וכשאנחנו מוציאים קול, בעצם מה שקורה זה שאוויר, עובר, מרעיד את הרקמה הזאת, וכשהאוויר יוצא מהפה, אז זה משמיע את הצליל. זה מה שקורה. אצל בעלי חיים קטנים, אז המיתרים האלה, כביכול, הם יותר קטנים וקצרים, והחלל של הפה יותר קטן, ולכן הקול שלהם הוא יותר גבוה.
אבל יש להם במרכאות מיתרי קול, שוב, אלה לא מיתרים באמת. אבל יש רקמה כזאת.
רקמה כזאת, הקול הוא יותר גבוה, בגלל זה העכברים הם מצייצים, וציפורים קטנות הן מצייצות, וככל שהחיה יותר גדולה, אז הקול הזה באמת הופך להיות יותר נמוך ויותר עמוק. עכשיו, הטענה היא שאצל ג'ירפות, בגלל הצוואר, האורך הזה של הצוואר, ההתארכות הזו של הצוואר שקרתה במהלך האבולוציה, אז המבנה של מיתרי הקול הפך להיות לא מתפקד, אפשר לומר שהם ארוכים מדי. כי התנאים של מעבר האוויר והלחץ של האוויר, של הזרימה שלו בתוך הגרון, לא מאפשר למיתרי הקול לייצר ממש צליל כזה שאנחנו מסוגלים לשמוע. ולכן הרעש הזה של מפזר העלים שאנחנו שומעים, זה הרעש שהן מייצרות כשהן מניעות את מיתרי הקול שלהם. והשאלה היא, האם הן שומעות את זה בצורה אחרת ממה שאנחנו שומעים?
כן, מעניין.
עכשיו,
מסוגלים לאבד, לשמוע, להבחין, כן?
יפה, האם הן שומעות את זה אחרת מאיתנו, והאם הן כן מסיקות מידע לפי מה שהן שומעות את החברות שהן אומרות.
בקיצור, הג'ירפות מדברות ומרחלות?
כנראה שכן, הרבה מאוד מהתקשורת שלהן היא תקשורת ויזואלית, כלומר, מחוות של הגוף ותנועות שהן עושות אחת לשנייה.
מעניין.
יש כנראה גם את ההמהומים האלה שהן משמיעות אחת לשנייה, שגם מעבירות מסרים, וככל הנראה הן שומעות את זה אחרת מאיתנו.
טוב, זה היה מרתק. אנחנו בעצם סיימנו את השעתיים האלה, אז אנא מכם נא להפסיק לשלוח מסרונים לענת רחל אורי ל-055-966-3992.
הקווים קרסו.
ותודה רבה גם למי שכתב, אנשים התעוררו לדעתי בחמש הדקות האחרונות, והנה כתבו לי גם תגובות בפייסבוק שלי. תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, עורכת המשדר ענת רחל אורי, המפיקה ענת רחל אורי 2, על הביצוע הטכני טל ברלינסקי. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. ועכשיו חדש, אפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל מקום ובכל זמן, באמצעות יישומון שנקרא כאן אודי. אתם נכנסים לחנות האפליקציות בטלפון שלכם, ובאותה חנות אתם מחפשים את האפליקציה כאן אודי, כאן בעברית אודי באנגלית, מורידים את האפליקציה, וכך תוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל מקום ובכל זמן, כל הפודקאסים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. חפשו את היישומון, הוא חינמי לגמרי, הורידו אותו, וגם התכנים הם כמובן חינמים. שוב, תודה לכם שהזנתם, תודה מעומק הלב לביולוגית המרתקת ורד שפירא, את כמובן מוזמנת להגיע לכאן מתי שתרצי ותחפצי, שיהיה לכם יום נעים וטוב, ולהתראות. תודה.
להתראות.